פרק מספר, תאריך ספרים זה תביב, לא? 33 ושני שלי, 34 ושלי, 35, אתה תחליט.
אתה קראת על הפרק הקודם 34, אז 35.
אתה ערני, אתה ערני. ניסיתי להפיל אותך, אבל אתה לא נתת לזה לקרות.
אני קראתי לו במייל 33 בשליש, כמו שקבענו בסתר, אבל זה לא קרה.
אתה איתך מן מצחוק.
כן, אני בן אדם בלי חוש הומור, אז החלטתי שזה יהיה 34 ולא...
אז מדובר בפרק 35.
35, ואנחנו היום התכנסנו כאן כדי לסכם את הסופר ווילד קארד, בעוד יומיים, כאמור, שוב, בלי נדר, כמו שלא התחייבתי לפני הקלטה של הפרק הזה, אנחנו גם ננסה להקליט פרק של לקראת הדיוויז'ונל, אבל בינתיים זה צרות אחרות. לגבי הצרות של השבוע הזה, אנחנו כינסנו כאן את תביב זליקוביץ' כאמור, אורי שטרנבך שיצא להפסקה מתודית בפרק ה-34, את נדב ברגר ואת רן עצמון. למעשה יש פה רק אדם אחד שהקבוצה שלו שיחקה בסוף השבוע הזה, למרות שנדב מגיע לאירוע הזה עם סוויצ'רט של גרין ביי, אבל אנחנו ננסה לברר את זה, זה כנראה בשביל להצבן את רן. בכל מקרה, מה שלומכם? נהניתם, לא נהניתם, סבלתם, התעניינתם?
היה פחות טוב מהצפוי. אני בקבוצה הפנימית שלנו, אני צפיתי שיהיה הרבה יותר מותח וצמול. היו הפתעות, וזה תמיד טוב, אבל היו סימנים מעידים להכל. סך הכל היה סוף שבוע פחות צמוד ממה שרציתי וצפיתי, אבל היה נחמד. תמיד פוטבול, תמיד פוטבול זה נחמד.
אבל אני חושב, אורי, שדווקא שלא היה צמוד, זה מה שהיה מפתיע.
אוקיי. אפשר לקרוא לזה כך, עוד חודש אנחנו נתפלל למשחקים כאלה.
בוא נגיד שמתח לא היה.
להוציא משחק אחד באמת לא היה.
בעצם זה לא היה ממש מותח.
כן, אבל עצם ההפתעה, זה עצם ההפרשים האלה, זה מה שהיה האירוע.
ההפרשים וההצגות גם.
כן. היה כיף.
אז אנחנו נתייחס, אני החלטתי לעשות איזשהו דירוג לא רשמי של המשחקים האלה, מהמפתיע ביותר לצפוי מכולם. הדירוג הזה לא ניתן לעירור, ואני החלטתי שהמפתיע מכולם הוא ניצחון של גרין ביי בדאלאס. אז המשחק הזה נגמר כאמור ב-48-32, לפרקים זה הרגיש כמו 92-12, היה 48-16 במהלך הרבע הרביעי, באמת השמדה מוחלטת של דאלאס. קצת מספרים לפני שנעבור לניתוח המעמיק יותר. ג'ורדן לאב, 16-21, 272 ירדים, 3 טאצ'דאונים. דאק פרסקוט עם 60 ניסיונות מסירה, 403 ירדים שלא עושים רושם על אף אחד, 3 טאצ'דאונים ושני עיבודים שדווקא כן עושים רושם. סידי למב עם 9 תפיסות, 10 פרצופים ו-110 ירד. שטויות, אירון ג'ונס הוא הגיבור האמיתי של המשחק הזה, אולי לצד רומאו דאבס עם 118 ירדים על הקרקע. אורי, דאלאס קאובויז ניצחה ב-16 משחקי העונה סדירה האחרונים בבית, התרגלנו לראות אותם השנה מנצחת בבית שלהם עם 40 נקודות ממוצע, לפחות עד למשחק מול דטרויט. כל קבוצה נחותה מדאלאס הגיעה לשם, קיבלה בראש וחזק והלכה הביתה, ואמרנו, טוב, מעניין מה יקרה עם דאלאס, כי הם התקשו מול הקבוצות הבאמת טובות, בטח מחוץ לבית, התקשו מול בפלו והתקשו מול פילדלפיה, וקיבלו בראש מסן פרנסיסקו, ואפילו הפסידו במיאמי שלא ניצחה אף קבוצה גדולה אחרת. אבל הבלנו בתוך זה את הידיעה או הוודאות שלנו שטוב, בבית הם ינצחו. אז זה משנה רק מה יקרה מול סן פרנסיסקו.
אני חושב שאנחנו כמעט כל שנה, במיוחד בשנים האחרונות, 3 שנים רצופות שהם מסיימים עונה עם 12 ניצחונות לפחות, אז אנחנו תמיד חיים באשליה הזאת, הנה זאת השנה שהם עושים, הם כן ניצחו שנה שעברה, אני חושב, בסיבוב הראשון בפלייאוף, אם אני לא טועה, אז ככה זה היה אולי החריג, אבל בסופו של דבר, מה שהיה הוא שיהיה עם דאלאס, קבוצה שלא מסוגלת לנצח קבוצות טובות, וגרין ביי, למרות כל הכשלים שראינו לאורך העונה, בהגנה שלהם, באו מוכנים למשחק הזה, גם מבחינה הגנתית, תוכנית משחק מצוין שעצרה כמעט לחלוטין את גם משחק הריצה, שאמרנו שזה יהיה להם קושי בהגנה, ומצד שני, שיחקו בלי פחד, הגיעו מוכנים מול ההגנה של דאלאס, מול הלחץ שלהם, נטרלו כמעט לחלוטין את מייקה פרסונס, רק אני חושב היה לו פרשר אחד, הגארד שלהם, זק תומר, פשוט היה מצוין במשחק הזה מול פרסונס, ובכלל זה היה תוכנית משחק שהם ידעו איך לתקוף את ההגנה של דאלאס מכל כיוון אפשרי. הם ידעו, במבט לאחור היו סימנים מעידים, כי מט לפלור היה בצוות של אטלנטה, הצוות אימון של אטלנטה, כאשר דן קווין היה מאמן שם, כלומר הוא ידע למה לצפות, והגנה שמתבססת ברובה של דאלאס, מתבססת ברובה על שמירה אישית, נגד הכישרונות האלה והנשקים האלה, ועם תוכנית משחק שנועדה לנטרל את זה, זה מבוך להפסד, ואפילו הייתי אומר מביך מאוד. יש מישהו שלא ראה את זה כמביך, דרך אגב, בעיניי זה היה 27-0, אני חושב, באיזשהו שלב כבר אז הבנו שמשהו...
בגלל שהוא החטיא אקסטרה פוינט היה 27.
נכון. אז איך אתה רואה את זה, רן?
אני אומר, אבל אני חושב שהסימנים האלה היו מתחילת המשחק בעצם, כי עצם הבחירה של מט לפלור, בתחילת המשחק, לקבל את הכדור ולתקוף ראשון, הייתה מאוד אגרסיבית, ובסופו של דבר סימלה את הדרך, וזה גם משתלם לו. כי הוא גם לדעתי חשב, דאלאס תמיד ניצחו בבית כי רדפו אחריהם. בואו נראה מה יקרה אם שהם ירדפו, ואכן ההימור הזה, שהוא מהתחלת המשחק לדעתי היה איתות כוונות, השתלם לו בגדול.
אני חושב שמה שבסוף שני דברים במשחק של דאלאס היא למפסידה יותר גדולה לתחושה שלי מגרינביי מנצחת, זאת אומרת לסיים ככה עונה שכאילו הייתה, הם לקחו את הבית וכאילו היה ריסרג'נס כזה, דאק היה בורדרליין כנראה מקום שני ל-MVP וכאילו עשה הרבה קולות ופרצופים של הקווטרבק שכולם חיכו לו, והוא באמת פשוט לא הופיע. זאת אומרת, וזה הרבה יותר מנטלי, זאת אומרת, זה, הרי הוא, יש לו את הפוטבול, אבל זה היה ממש ממש קריסה גם, אני חושב שלא אישית, זאת אומרת, באמת, כמו שאני אמר, ראו את השפת גוף של סידי להם בהם כזה, הוא גם אמר בסוף שהוא היה גרוע, אבל זה היה ממש הופעה, מזעזעת במחצית הראשונה.
השפת גוף, דרך אגב, של סידי למב הייתה עוד לפני שהם התחילו, זה היה משהו מההתחלה שהרגיש לא בנוח.
כן, ראית גם את מקארתי נוזף בו על הקווים.
כן, היה שם משהו מאוד מוזר, עוד מתחילת המשחק, עוד לפני שהתחילה הקריסה המלאה. צריך להגיד, בבית נדיר מאוד של דק פרסקוט מוסר אינטרספשנים. הראשון, אני חייב להגיד, מהלך עצום, הם כל כך שמחים לקבל חזרה את ג'איר אלכסנדר. גרין ביי, מהלך עצום שלו. המהלך השני, קריאה רעה מאוד של דק פרסקוט של ההגנה, מהלך עצום, עדיין מהלך גדול של דרנל סביג', וההגנה טובה של ג'ו ברי, הוא היה מוכן מאוד לסלנט הזה, כי אם יש משהו שדאלאס מריצים עוד ועוד ועוד ושוב ושוב ושוב, זה הסלנטים האלה. אני רוצה אולי להסתכל מהצד של תביב, אתה מהצד של גרין ביי, ואולי השאלה הראשונה שנשאלת.
לא, אני פה אגנוב דעת ואני אגיד שזה המשחק היחיד שצדקתי בו, אז אני אגיד שבוודאי שימרתי על גרין ביי. כל השאר טעיתי, כן? אבל בזה צדקתי.
זה בסדר, כולנו טעים. אני חושב שניר היחיד שצדק באימורים שלו
הוא רק צדק ביוסטון, מספיק עם זה. כל השאר הוא לא צדק. עזוב את זה, רד מזה.
אני צדקתי רק הייתי 2-6, אז כאילו אני... אין לי מה להגיד יותר מדי, וזה מראה כמה אנחנו מבינים, אנחנו מדברים
לגמרי, מה זה כיף?
אבל השאלה הכי חשובה פה, מה אירון רוג'רס חושב עכשיו?
אתה פונה אליי בענייני הרכילות, כאילו אני מבין.
ברור, השאלה הבאה זה על טיילור סוויפט.
חכה, אני אגיע למייל של טיילור סוויפט, חכה. אני אגיד לך מה, אני לא יודע מה הוא חושב, כי הוא פסיכי, אבל אני אגיד לך מה גרין ביי חושבים. גרין ביי יש להם את הקבוצה הכי צעירה, שהגיעה לפלייאוף מזה הרבה מאוד שנים, עם אולי הרצף הכי גדול של קווטרבקים, שכנראה עיסו את הסמל הזה של גרין ביי להרבה שנים. שמה, לפגוע אחד אחרי השני בעמדה החשובה ביותר במשחק, ועם ההתפתחות של המשחק וההתפתחות של התפקיד הזה, ועדיין למצוא כל פעם מחדש, אני לא רוצה להגיד בדיוק ברגע הנכון, כי בסופו של דבר אין הרבה זכיות בתקופה האחרונה, אבל אבל הם כל הזמן שם, הם כל הזמן באירוע, הם כל הזמן מגדלים את הדור הבא, הם כל הזמן יודעים בדיוק איך הם מנהלים, ובעיניי זה מראה מה זה חוזקה של מועדון מטורפת שמאפשרת לבנות נכון את העתיד, ובוא, אז חבר'ה אולטרה צעירים שעשו משהו גדול כבר, אז בעיניי זה מעיד יותר על מה מחכה לנו מהקבוצה הזאת בהמשך.
וגם אפשר לראות את מאט לפלור, איך הוא עובד יפה בלי המשקולת הזאת של רוג'רס על הראש.
צריך להגיד, ההופעה של ג'ורדן לאב זה הופעה ברמה הילאית.
פרנצ'ייז קווטרבק להחתים, זהו.
כן, זה פס הרייטינג הכי גבוה במשחק פלייאוף בחוץ, בתקופת הסופרבול מאז האיחוד בין הליגות. מאז קווטרבק אחר של גרין ביי בשנת 1966, ברט סטאר. כלומר, זה מדהים. הייתה עוד הופעה שהשתוותה אליו, וזה דק פרסקוט בשנה שעברה בטמפה ביי, אבל מעבר לזה, כן, הוא היה ממש טוב שנה שעברה, אבל מעבר לזה, שתי הופעות, הופעה יוצא דופן, ובאמת, ניר אמר את זה בהתחלה.
אורי, אני רוצה להגיד משהו רגע על ג'ורדן לאב ועל ההבדל עם פרסקוט. תראה, פרסקוט הביא עונה של MVP באמת, למרות שהוא... עונה רגילה זה עונה רגילה, ופלייאוף זה פלייאוף, אנחנו יודעים שיש הבדל באדם הזה, ועדיין יכולות יש לו, כמו שנאמר והכל, ועלה לב למשחק הזה, כאילו הוא המועמד ל-MVP, הכל היה שם, הביטחון העצמי, הזריזות, כמובן היכולות שאנחנו יודעים שהן קיימות שם, אבל היכולת שלך להביא את עצמך ברגע הזה, ברגע הנתון הזה, ולהגיד בסוף משחק, לא שיחקתי טוב, זה לא פותר אותך מגודל האירוע הזה. כאילו, אני שמעתי כמה וכמה אוהדי דאלאס, שאמרו, אתה לא יכול יותר לא לקחת אחריות. כאילו, הצד הבא זה להרוס את המזוודה ולעזוב את דאלאס, כי אין אופציה אחרת. אתה לא יכול לבוא אחרי משחק כזה ולהגיד, לא שיחקתי טוב, לא, אי
אפשר. אדם לא מנצח בינואר, תביב, הוא פשוט לא מנצח בינואר, זהו.
כולם יודעים את זה, אבל זה לא חדש, אבל השאלה היא...
קצת קפצנו, עוד מעט נדבר על הגורל של דה לעשות אותו, זה כבר חם על האש, אבל בואו נסיים שנייה עם גרין ביי, דיברנו על ג'ורדן לאב ההופעה שלו, אבל צריך לתת הרבה קרדיט לאירון ג'ונס, היה כוכב של המשחק, ואחרי זה רק בדיעבד גיליתי, שכל פעם שהוא משחק מול דאלאס בארבעה מפגשים האחרונים שלהם, לפחות 120 יארד, היה לו משחק של ארבעה טאצ'דונים בשנת 2020, אני חושב, זה היה מולם, והמון המון קרדיט לקו ההתקפה, דיברנו על, אמרתי גארד, הטאקל הימני זק תום היה מצוין נגד פרסונס, ובכלל כל אחד בקו ההתקפה, אמרת שהרסיברים צעירים, גם הקו ההתקפה יחסית צעיר, כל ההתקפה הזאת צעירה,
עולה קבוצה צעירה.
כן, יש כמה חבר'ה ותיקים, ג'ייר אלכסנדר הוא אחד הוותיקים שבהם, אמרנו, דיברנו עליו קודם, אבל באמת, קו התקפה מצוין, ואירון ג'ונס, ככל שהוא חזר מהפציעה והתקדמה העונה, סוף לקראת סוף העונה, הוא נתן מספרים מדהימים, והוא כזה נראה רנינג בק כזה יחסית קטן, לא מסיבי מדי, לא כמו אי-ג'י דילן, ובכל זאת הוא רץ עם הרבה כוח, דרך הטאקלים, שובר טאקלים, וזה היה כיף, היה כיף לראות אותו במשחק הזה. ניר, איך אתה לוקח את זה, לאיזה כיוון אתה לוקח את זה?
אז אני לא יודע מה היה פה בדקות שלא הייתי, אז אני לא יודע אם אני אחזור על דברים שנאמרו, ובמה הספקו לגעת ובמה לא, אבל...
תתחיל ממקארתי אולי.
אז אני מנסה, טעיתי, האם זה סוף העידן של מקארתי, ניסיתי מאוד מאוד למצוא נסיבות, לא נסיבות מקלות, אלא את התרחיש במסגרתו הוא בכל זאת נשאר, ואני לא רואה איך, כי אני חושב שאתה הולך הביתה כשאין לך תירוץ, וזה השנה הרביעית של מקארתי, ואני חושב שזה הפעם הראשונה שאין תירוץ סלש יכולת להגיד טוב, אבל זה בכל זאת הצלחה. כי השנה הראשונה שלו ב-2020, דק פרסקוט גמר את העונה מחזור חמישי, וזה, אתה יודע, זה מוריד את העונה הזאת עם הספרים שסימו 10-6. עונה אחרי זה הם סיימו 12-5, אמנם הפסידו לסן פרנסיסקו בבית, בפלייאוף, אבל הגעת לפלייאוף שנה ראשונה, ואתה על הפסד בפלייאוף, על עונה כזאת במאזן חיובי, אתה לא מפטר מאמן. עונה שעברה, הצליחו לנצח את טום ברדי במשחק האחרון שלו בקריירה, ושוב הפסידו לסן פרנסיסקו, אבל יש איזושהי גרף התקדמות, זאת אומרת, הגענו לפלייאוף, אחרי זה ניצחנו במשחק הפלייאוף. בשנה הזאת, שוב, הפער הגדול הזה בין 8 ניצחונות בעונה הסדירה לבין הפסד ביתי, להיות הקבוצה היחידה בסיבוב הזה שמפסידה בבית, זה לא רק ההפסד, כי קורה שמפסידים, קורה שברגע האחרון, אתה יודע, טאצ'דאון, מסירה שלך, הופכת לאינטרספשן, או קורה שהם פתאום מוציאים, היריבה מוציאה דרייב אדיר בסיום. זה לא היה הפסד של פוטבול, זה היה קריסה טוטלית של מערכת, שקיבלה בראש דווקא ברגע שבו הייתה המורלת הכי טובה. וראינו, למשל, נדבר על זה אולי במשחק מול דטרויד, יש קבוצות שאתה יכולת לחשוד בהם שהם לוזריות כאלה גדולות, ויכולת לטעות האם הם בכלל הצליחו להתעלות לאירוע הזה שהם לא מכירות. אבל ראינו דטרויד מביאה דברים, בעיקר מחצית שנייה נגד הרמס, שהם לא הביאו כל העונה. פתאום עבודת הגנה מדהימה. ואנחנו רואים במקרה של דאלאס, קבוצה שברגע האמת נהיית הרבה הרבה פחות טובה משהייתה במשחקים הרגילים. וראינו במשחק הזה איזשהו שטנץ, פתאום מתחבר איזה שטנץ קבוע היה לניצחונות של דאלאס. עולים ליתרון מוקדם, מפרקים את היריבה, בורחים קדימה, מנצחים פתאום 40-0, או את הג'ט, כמה שזה לא היה, נדב, אתה זוכר בשלוף? 36, אני יודע כמה. 30-10, משהו כזה.
36.
36, משחקים חל צדדיים. ופה פתאום דרייב ראשון ארוך של גרין ביי, עצירה הגנתית אחת, כל המומנטום הולך לאיבוד, האינטרספשן 14-0, ודלס לא יודעת לחזור מזה. קבוצה של שטנץ אחד, טובה בהתחלה, קצת כמו מיאמי, קורא לה מיאמי של ה-NFC.
אני רוצה להגיד שאני מרגיש שעם דלס, הקטע הוא, ואני חושב שזה חוזר על עצמו באמת שנה אחרי שנה, שזה הכובד של החולצה, וזה גם הסיבה שלדעתי, מכרתי אליך, כדי להיות טוב, כשהמועדון שלך הוא המועדון הכי מפורסם, שמקבל הכי הרבה attention, עם הכי הרבה אוהדים, אתה צריך להיות יותר טוב, כדי שכשהלחץ קצת יוריד אותך, והפחד וכל זה, עדיין תוכל לתפקד, או לפחות להיות סביר, ואני חושב שהם מלאים בשחקנים טובים, אבל שהם לא, אתה יודע, ברמה הכי הכי גבוהה, שיכולה להתמודד ולסחוב את הדבר הזה, ובגלל זה, כשהם מתפוצצים, זה הולך מדהים, וזה קורה, וכשהם לא, כמו שקרה במשחק הזה, זה פשוט מהר מאוד מתרסק. אני, מול גרין ביי, שלא לא, 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 לא יראו שום דבר כזה, עונה, כאילו, זה המשחק הכי טוב שלה.
אורי, יש משהו שלא נגענו בו עדיין?
לא, אני רק חושב, דיברנו על הצד של גרין ביי, ובאמת הרבה קרדיט להם, אני רוצה עוד שנייה בצד של דאלאס, אני קצת חושב, על העתיד שלהם, כאילו אני שומע הרבה סימני שאלה גם לגבי מעמדו של דק פרסקוט, אני לא חושב
ש... מיליון דולר על הקאפ.
אני לא חושב ש... אתה לא יכול למצוא קווטרבק יותר טוב ככה מ...
כמה קווטרבקים באטלנטה יכולה להחתים?
לא, פרסקוט זה ממש ברור למה הכעס ולמה האכזבה מכזה שלשול מפואר בפלייאוף, אבל כמו שאמרת, אורי, נכון, אוקיי, אז אולי הוא לא מהאומס, ואולי הוא לא הווינר האולטימטיבי, אבל הליגה הזאת היא מלאה בחרה, וגם קוטבק שמסוגל להיות טוב בעונה סדירה זה משהו, הרי בקלות אם אתה יוצא לאיזשהו מסע גילוי עצמי וחיפוש אחרי מישהו טוב יותר מפרסקוט, ההסתברות מראה
אתה נתקע עם רסי ווילסון.
בדיוק, רוב המקרים אתה תמצא מישהו פחות טוב מפרסקוט, אז אולי הוא לא 10, אבל גם 8 זה בסדר.
אני יודע שכולנו חלמנו להיות ג'רי ג'ונס, אז אתם הייתם משאיר, מישהו היה משאיר את מקארתי? אני לא חושב שיש סיכוי שהוא נשאר, אבל מישהו היה משאיר...
מה, זה בן אדם שהשאיר את גארט 9 שנים.
אבל הוא בן 81, אז הוא לא ייקח, הוא אין לו זמן.
יכול להביא מישהו צעיר, כמו ביל בליצ'ק.
זהו, אני מת על השמועה הזאת, אני חושב שזה יכול להיות... סיפור עצום.
ואצבע בעין, אצבע בעין.
זה בעיקר אצבע בעין.
שמורי, שחטת אותי כשאמרתי את זה בפרק 28, אתה גמרת אותי.
בסדר, אבל לא חשבתי שזה יקרה.
בצדק אם יורשה לי, זה קשקוש גמור.
אני חושב שהוא יותר קרוב לאטלנטה, אבל...
זה קצת, באמת, אני קראתי את זה בקבוצה שלנו, זה כמו דארט ויידר שנכנס לשושלת, משהו כזה, זה כאילו... קרוס אובר מטורף כזה בין שתי דמויות מעולמות שונים, אבל שיכולות להפוך את דלס הרי מרקט השאלה, שהיא כל כך מעניינת כל הזמן, למרות שזה לא בהכרח מגובה בתוצאות, דווקא בגלל שזה לא מגובה בתוצאות. ולהעלות את גובה האימור בצורה כזאת של לחבר את ג'רי ג'ונס וביל בליצ'ק, באמת 150 פלוס שנים של, אני יודע מה, אנטגוניזם
אנטיפתיה מוחלטת.
לגמרי, ולעשות מזה עונה אחת של להיות או לחדול, הרי כל דבר חוץ מסופרבול ייצר סיפוק ל-99.9% מאוכלוסיית העולם. ואם זה יהיה סופרבול, אז יהיה שם ניצחון של, אתה יודע, סיפור מהאגדות, מישהו יכול, זה יכול להיות הטמפה ביי של ביל בליצ'ק. עכשיו, בן אדם בן 70 ומשהו, אומרים שהוא לא ירצה להקריב את הדומיננטיות, את השליטה, הוא רוצה להגיע למערכת שבה הוא יוכל לשלוט בהכל. אבל אם אתה כבר באמת בדמדומים, ואין לך יותר מדי זמן לבזבז, אז דלסי קבוצה על הרמפה, מה, איפה הוא ילך לטנסי? אני חושב שגם אטלנטה, כמה שהיא כן אופציה של אפשר לגדול איתה, וגם כן יכולה להיות בזינוק, היא כמה צעדים אחורה בלגיטימיות מדלס, לא, אורי?
ברור, דלס הרבה יותר מבושלת, מה?
אני חושב שאטלנטה שלה, היא במרחק קווטרבק מלהיות, וגם בבית מאוד גרוע, זה נתון מאוד חשוב במקרה הזה.
גם דלס.
אני חושב שיותר אתה אומר הוויתור של בליצ'ק, אני חושב שג'רי ג'ונס, הוא זה שיוותר פה להקריב כביכול שנתיים, שלוש, רק כדי שתהיה הצלחה חד פעמית. הוא לא הולך להקריב את כל העתיד של הקבוצה בשביל...
הוא גם לא הולך לחיות בכל העתיד של הקבוצה.
אני יודע, לך תדע, אולי יש לו איזה קלון כזה, איזה שיבוט שאתה לא יודע עליו.
יש לו, מה זה? יש שם איזה, כמה ג'ונסים יש שם בתוך הקבוצה?
יש, אני בטוח.
הבן שלו הוא היורש.
נו, הנה.
זה אותו בן אדם. אבל בעיניי דרך אגב, אם אנחנו מדברים על המינוי מאמנים, הבן אדם שהכי נפגע מכל המשחק הזה, זה דן קווין. בעיניי המינוי שלו היה כמעט אוטומטי, והדיבור היה מאוד חזק שהוא הולך להיות המאמן הראשי של סיאטל.
יש טענה שהוא כל כך עסוק בארבעה רעיונות הקרובים שכבר יש לו ביומן, שהוא לא היה במשחק.
יכול להיות, אבל בעיניי הוא די פיקשש, עד כדי כך שהם... יפקפקו האם הם מחזירים אותו חזרה.
האם זה ההפסד הדרמטי ביותר בקריירה של דן קווין? האם זה מקבילה ל-28-3? העת כבר הייתה על הדף ופתאום הגיע המשחק הזה וגמר לו את העבודת אימון הבאה. אנחנו נחיה ונראה, וכל הסיפורים האלה על בליצ'ק ודלס, הלוואי ויקרה, ואם זה יקרה, אני מבטיח לך, אורי, אנחנו נעשה טרילוגיית פרקים, לא פרק אחד, כהכנה לדבר הזה.
ופרק חירום 10 דקות אחרי שמכריזים על ה...
כן, לגמרי, לגמרי. הפרק החירום הכי גדול יהיה אחרי שמקרו את הסופרבול. ואנחנו נעבור למשחק השני בדירוג ההפתעות שלנו.
עברנו למדע בדיוני, אני מבין.
כן, okay. למה לא, מרה? ורן, אני החלטתי שהמשחק הזה זה הניצחון של יוסטון על קליבלנד, למרות שזה מה שחשבתי שיקרה, אבל לא חשבתי שזה יקרה ככה. והמשחק הזה אנחנו שוב, אנחנו חייבים את המספרים כדי לתת איזשהו מסגור לטובת מי שראה כדורגל בזמן הזה, ונקלע בטעות לפודקאסט הזה. אז שידע שמישהו בשם סי-ג'יי סטראוד מסר ל-274 ירדים, 3 טאצ'דאונים, 16-21, מה עוד יש המעניין, ניקו קולינס.
חבל שאין, דרך אגב, אין לנו את הגרפיקה של ג'ורדן לב וסי-ג'יי סטראוד אחד לצד השני, כי הם אותם מספרים בדיוק בהבדל של שני ירדים.
בול אותו דבר. אז חבל שאתה אומר את זה, כי בדיוק העוזר הגרפי שלנו, המיוחד של העובד הזה ברגעים אלו ממש,
זה יחד עם הלוח המחיק שלי.
ב-AI כמובן.
בדיוק, אתם תראו את זה עוד מעט. ניקו קולינס עם 96 ירדים בתפיסה, ג'ו פלאקו המשיך לזרוק הרבה 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 כדורים, חלקם למקומות הנכונים, וקצת יותר מחלקם למקומות הלא נכונים, טאצ'דאון אחד ושני עיבודים, רן, היה בשלב מסוים יתרון של קליבלנד במשחק הזה, אני חושב ש-14-10 אם אני לא טועה, ומשם ריצת 35-0 של יוסטון, ונגמרה העונה וסיפור הסינדרלה של פלאקו, צלצל השעון והוא הפך לדלעת. איך אתה מסכם את המשחק הזה?
האמת, מאוד נהניתי לראות את זה. קודם כל לראות את יוסטון משחקים זה תענוג. לא רק סטראוד, כל החבר'ה שם מסביבו. היה לו מסירת טאצ'דאון אחת לשולץ שהייתה פשוט יפהפייה, והיה לו גם כמה מצבים של סר דאון שחשבת, היינו הולך להיפטר מהכדור במקום זה, הוא מוציא איזה פצצה או איזה טאצ'דאון. שיחקו פשוט פנטסטי משני עברי הכדור. ושאתה בפיגור 10, ושאתה זורק שני פיק סיקסים רצופים, הקפוצה בעולם לא חוזרת מזה, ו... תשמע, אתה רוכב עם פלאקו עד שהסוס הזה מתפגר, והוא התפגר באמצע המשחק, היה זה קטע שהוא קיבל סאק בדאון רביעי, שכאילו גררו את הגופה שלו לאורך המגרש בסאק הזה.
היום אגב יש לו יום הולדת, אכלו לו מזל טוב, בין 30, בין 99.
והוא פנסיונר מעכשיו.
מסר אינטרספשן על כל שנה לגיל שלו?
משהו כזה, אבל אני חושב, אורי, שצריך להיות קצת פרים עם פלאקו, ואני חושב שאת ההפסד הזה אני מפיל יותר על ההגנה של קליבלנד מאשר על פלאקו. אני חושב שמי שהיה דומה לעצמו יותר מבין השניים במשחק הזה זה פלאקו מאשר ההגנה של קליבלנד. כי אינטרספשנים הוא כבר זרק נכון, ששני פיק סיקס רצופים, אי אפשר לחזור מזה וזה נהיה 24. זאת אומרת, סיבת המוות בחקירת מוות של קליבלנד, תשים את זה על פלאקו, אבל הסיבה העמוקה יותר, לדעתי צריכה להיות ההגנה. כי בסופו של דבר, פלאקו מחצית ראשונה היה מצוין. ובזמן שהוא היה מצוין, ולא עשה טעויות, מי שאמור היה לדאוג שזה יהיה שווה יתרון של 10 נקודות לקליבלנד, זו ההגנה של קליבלנד. במקום זה, זה היה שווה 10 נקודות יתרון ליוסטון, וכדור בידיים של יוסטון לפתיחת מחצית שנייה. בגלל שבמשך 4 דרייבים רצופים, יוסטון הצליחה לשים נקודות על הלוח, מה שההגנה של קליבלנד לא עשתה. כל העונה, דיברנו על זה גם באחד הפרקים הקודמים, ברצף 4 ניצחונות של קליבלנד, ראינו שבאמת פלאקו מוסר לטאצ'דוני, מוסר לעומק, מעניק לדברים שלא יוקעים להם דשון ווטסון, ובמחיר בלתי נמנע של עיבודים. אז באמת, שקליבלנד מאבד את הכדור בקרבת האנזון או פיק סיקסים, אז באמת ההגנה מקבלת את הנקודות באופן בלתי נמנע. אבל בשאר הדברים, היא הצליחה למנוע את זה, ואז בעצם הרווחת את הבונוסים שמאפשר הסגנון משחק אני צריך לא לקרוא את זה, הפתקני של פלאקו, בלי לשלם על זה מחיר מהותי. מתי אתה מתחיל לשלם על זה מחיר מהותי? כשההגנה שלך לא מצליחה לעצור את הדרייבים הסטנדרטיים, נקרא לזה, אלו שמתחילים 75 יארדים מהאנזון, לצד הטעויות של פלאקו, של פיק סיקס וכאלה וכאלה, אתה מסיים את המשחק עם 45 נקודות של היריבה. בסופו של דבר, בארבעת הניצחונות האחרונים של קליבלנד, ראינו מצב כזה שבו 6 מהטאצ'דונים שהם קיבלו הגיעו מפאמבל, אינטרספשן, קיק ריטרן, פיק סיקסים, עיבודים בקרבת האנזון, רק 3 טאצ'דונים הגיעו מדרייבים, שוב אני אומר, במרכאות סטנדרטיים. אז הלכתי ובדקתי ומצאתי גם את זה, שהיו בעצם 51 דרייבים במשחקים האלה, שהתחילו שלא בעקבות עיבודים בקרבת האנזון, זאת אומרת, מההתחלה הסטנדרטית, רק 3 מהם הסתיימו באנזון. ופה יוסטון הצליחה במחצית הראשונה, לעשות 3 דרייבים כאלה שהסתיימו באנזון. אז מי חרבן את זה, אורי?
אני מסכים איתך. דבר ראשון, לא רק שיש לנו גרפיקה, יש לנו גם תחקירן על, מסתדר.
נכון, זה רק אני.
אבל אני מסכים איתך לגבי ההגנה. אני תמיד מסתכל על מפגשים כפולים במהלך עונה, כדבר שהכי קשה לצפות. כשקבוצה נפגשת במהלך עונה סדירה, לא משנה מאיזה סיבה, אם זה באותו בית או סתם משחק, בדרך כלל הקבוצה המפסידה לומדת מזה הרבה יותר, מאשר הקבוצה המנצחת. הקבוצה המנצחת הולכת מסתכל את הוידאו, ואנחנו נגיע לזה, סי-ג'י סטראוד לא שיחק במפגש בעונה הסדירה ביניהם.
אנחנו בעיקר נגיע לזה בפילדלפיה נגד טמפה.
נכון, אני מסכים. דרך אגב, מה שמשותף מאוד לשני המשחקים האלה, שתי ההגנות החליטו לא לתקל באותו הערב, אבל קליבלנד ראו את הוידאו, אמרו, עבד לנו מצוין, מבחינה התקפית ומבחינה הגנתית.
מול דייוויס מילס.
כן, אנחנו יכולים לעשות את אותו הדבר. אבל ג'ים שוורץ שהחמנו לו המון ולהגנה מספר אחת בליגה, תמיד היה בן אדם מקובע. והפעם, אני חייב להגיד, בובי סלוויק נתן, וגם עוד בן אדם שהזכרנו, מאמן התקפה של יוסטון, הזכרנו אותו פה המון, בא מוכן. על כל דבר שהם חשבו והריצו בעבר, ברגע שאתה רואה את הטנדנסיז, את הרגלים של קבוצה מסוימת, אז הוא הלך ועשה סלף סקאוט, הוא הלך והסתכל על מה הם הריצו, והוא הריץ פשוט קונטרה לזה. הטאצ'דאון הראשון לניקו קולינס, הסקרין, זה היה מהסטרץ' גיים שלהם, כלומר, משחק הריצה החוצה, לעשות איזה פלי אקשן מחוץ לזה. המסירת טאצ'דאון לג'ורדן, אני חושב, זה היה כשהוא עושה חוסם לשלוש שניות, השחקן שמולו נכנס בפסרש ומבטר עליו, ופשוט צ'ק דאון קטן. זה, והחסימות כבר נבנו, שם כבר פספסו טאקלים וכבר קרה מה שקרה, ואני חושב שמלבד ג'רמיה וואסו קרמואה, אף אחד בהגנה של, של קליבלנד לא הופיע למשחק, באמת היה לו משחק נהדר, הוא פשוט היה בכל מקום על המגרש, הפסרש נוטרל, אני לא יודע אם...
זה שם של שני אנשים, הוא חייב להיות בכל מקום על המגרש.
אני מת עליו, אני חולה על השחקן הזה, אבל מיילס
גרט... יש לך בעיה עם שמות, אני הבנתי את זה. כן, אני רוצה תכף לדבר על פוקה נקוע,
אבל... לא הזכרתי את דונטאביון וויקס במשחק הראשון.
דבריקה שופרגוסון.
כן, לגמרי. אבל מיילס גרט נעלם במשחק, אני לא יודע אם זה פציעה, מדברים על זה שהוא סוחב פציעה כבר כמה שבועות, אבל הרבה קרדיט לקו ההתקפה של יוסטון, הביאו עזרה לטאקלים, לרמי טונסל עשה עבודה טובה בעצמו, אבל גם הביאו לו עזרה עם צ'יפים, עם דאבל טים של טייט אנד לצידו, עשו הכל כדי לנטרל את הפס רש, ויותר מהכל, ועכשיו אני חוזר למנה העיקרית, סי-ג'יי סטראוד, אין פחד, ששחקנים צעירים כאלה מגיעים ומול האורות והזרקורים, פשוט לא פחד, שחרר את הכדור מהר, לפי תוכנית משחק של סלוויק, הוא לא החזיק את הכדור יותר מדי זמן, ופשוט ידע לאן הוא הולך, הריץ שלו היו מצוינים, הקבלת החלטות שלו היו מצוינים, היה להם תוכנית נגד הבליצינג שהיה צריך, וזה היה פשוט נוקאוט, שנעזר במה שפלאקו עשה. אני חושב שהם עדיין היו מנצחים, אבל זה היה יותר צמוד.
בשולי המשחק הזה, אני חושב שהקרב על מאמן העונה הוכרע באופן מוחץ לטובת דמיקו ריינס בהתמודדות ראש בראש.
זה הוכרע, אני מסכים איתך שזה הוכרע במשחק הזה, אבל ההצבעה נעשתה ביום שלישי שעבר, היא נסגרה כבר ביום שלישי שעבר, ואני חושב שזה סטפנסקי לקח את זה.
אתה לא יודע, אתה לא יודע שיש מדינות שבהן עושים בחירות ואז פותחים את המעטפות ומכניסים, אז אולי זה גם פה במקרה הזה. נדב, אני רוצה לנסות לקחת את זה אולי לכיוון, לפני שניגע בסטראוד, אולי איזשהו קלוז'ר על פלאקו, במובן היותר רחב, אני חושב שמה שעצוב פה שקליבלנד קצת, זה לא סיום העונה, אוקיי, לא, די רגילים לא להיות בדיוויז'ונל, נגיד את זה ככה, אלא אני חושב שפלאקו נתן להם איזשהו כמו מין חלום ליל קיץ כזה, של כיף, קווטרבק, חודש, נהנים, סיפור סינדרלה נחמד כזה, ההפך המוחלט מהרוע של ווטסון והנזק התדמיתי שזה עשה ל-Lovable Loser שהיו קליבלנד, ואני חושב שהדבר הזה קצת זורק אותם חזרה למציאות, כי נראה לי שפלאקו לא יהיה קווטרבק הפותח של קליבלנד בעונה הבאה, ואתה חוזר אחורה, מה זה?
יש להם בעיה אחת פחות להיות מוטרדים ממנה לקראת שנה הבאה.
אתה חוזר שנה הבאה לקווטרבק מאוד בעייתי, ושוב עוד פעם דשון ווטסון, והיה זה כיף להתנהל, אתה יודע, עם הסיפור הזה, של קווטרבק מ-39, והם מוצא חיים חדשים, ומנצחים, ואופטימיות, והגנה טובה.
אבל אולי זה היה... לא לבולטימור, מה, זה וואחד סיפור?
נכון, ואולי הנוסחה הזאת שנדמתה כל כך טוב עד שהתפוצצה ביוסטון, קליבלנד חוזרת לבעיה ישנה שהיא הצליחה לטטל לזמן קצר מתחת לשטיח.
לגמרי, אני חושב שכל העונה הזאת היא בניגוד למשחק הקודם שניתחנו, אני חושב שקליבלנד כן הייתה שמחה להיות פה, כאילו העונה הזאת עדיין תחשב כהצלחה, אמנם זה קשה לראות את האקס כן מצליח לעבור שלב, אני חושב ש... הטרייד הזה משנה לשנה הולך ונהיה יותר גרוע עם מייפילד שהגיע לדיוויז'נל, אבל אני חושב כן, אני חושב שהוא נתן להם גם, באמת כמו שאמרת, קצת שפיות, ולתת להגנה לנצח. אני חושב שספציפית במשחק הזה באמת דנזל וורד היה מאוד מאוד חסר, ואני רואה שליוסטון הרבה יותר מדי קל להזיז את הכדור, אבל... כן, עם מעבר לסטראוד, ואולי לקווטרבק הרוקי הראשון, מאז הגיבור שלנו, הגיבור שלי, מרק סנצ'ז, ב-2009, שמצליח לנצח משחק בפלייאוף.
באמת שניים מאוד דומים. והרבה משותף יש ביניהם.
בגלל צבע העיניים, מה אתה אומר?
לשניהם יש כבד, אני חושב. ולב.
היה, תשמע, זה לחזור 15 שנה אחורה, זה לא היה כל כך רחוק.
כשלא יגמור בתוך התחת, של מי זה היה, אורי?
שמי היה שחקן קו ההתקפה שהוא נכנס בו?
התחקירן שלנו נבדוק גם את זה, כן.
לא זוכר, אבל נבדוק את העניין, את הבאט פאמבל.
רגע איקוני.
כן, ממש רגע איקוני.
ובאמת, אבל כן, ליוסטון עוברים קדימה, ונראו פשוט... פשוט מדהים.
זה מדהים עם סטראוד לראות שאיך שחקן, אתה יודע, אתה הזכרת את הרוקי הראשון שמנצח, זה כל כך לא מובן מאליו, כי מסתובבים בינינו אנשים שיש הסכמה גורפת לגבי האיכות שלהם, שאין להם את הנקודת ציון הזאת. זאת אומרת, ג'סטין הרברט 4 שנים בליגה, אין לו ניצחון בפלייאוף. לטואה אין ניצחון בפלייאוף. לדאק פרסקוט יש ניצחון פלייאוף 1 ב8 שנים בליגה. אתה מצפה שאתה אומר, אוקיי, יש עונה סדירה ויש תהום גדולה ש... או לא יודע איך לקרוא לזה, לעומת הניצחון, לעומת הפלי אוף, ואמור להיות איזשהו קושי מסוים, אוקיי, מי שמגיע מהמכללות, לא מובן מאליו שיצטדר בכלל ב-NFL, ומגיע סטראוד, ולא רק שמובן מאליו שהוא מסתדר ב-NFL, הוא גם מגיע למשחק הפלייאוף הראשון שלו, ומוסר לשלושה טאצ'דאונים במחצית, מסר איזה 70 ומשהו יארד יותר במחצית ממה שקליבלנד, הגנת המסירה הכי טובה בליגה, הרשתה במשך משחק שלם בעונה הסדירה, ובכלל אנחנו רואים שגם המשוואה הזאת של כאילו תבחר קווטרבק גבוה, רוב הסיכויים שהפכו לכוכב, זה ממש לא נכון. בעצם בשנים האחרונות היו איזה, אני חושב, 9 קווטרבקים שנבחרו ממש גבוה בדראפט. אני חושב שחוץ מהכי מוצלח ביניהם להוציא סטראוד, זה טרבור לורנס, ואתה יכול להתווכח עד כמה הוא מוצלח. יש שם נפילות קשות. כמה זה נדיר מה שיוסטון צריכה לעשות, כי אם נזרוק את זה שוב חזרה לקליבלנד, קליבלנד היא קבוצה שיש לה חוץ מקווטרבק, כל מה שצריך בשביל לקחת אליפות.
כן, אבל חשוב גם לקשר את הסיפור, כי הקבוצות האלה גם מאוד קשורות, זאת אומרת, בטרייד של דשון, יוסטון גם הרוויחה את העתיד שלה, שאפשר לה להגיע לאיפה שהיא היום, זאת אומרת, הם בנו את זה על הטעות הפטלית הזאת של קליבלנד, אבל באמת, סטראוד זה מרגיש כמו שערה מושלמת, זאת אומרת, ברור, הוא נראה מדהים, וזה נראה הכי טוב שזה יכול להיות, אבל ברור שיש גם את הנסיבות, שזה בית שהתפרק לחלוטין, וקיבל משחק בית. סתם ראיתי שקליבלנד, ההבדל בין בהגנה שלה זה 17 נקודות, הבדל בין משחקי בית למשחקי חוץ. אז קיבל את המשחק בבית, קיבל את ריינס, הם הלכו גם מאוד חזק, בדיעבד הלכו מאוד מאוד חזק על העונה גם, עם הטרייד למעלה, ולהביא את וויל אנדרסון בבחירה השלישית.
הופעה גם כן.
והצליח כאילו פשוט באמת פרפקט סטורם, אבל לטובה.
וגם הניצחון הזה דואג לזה שהבחירה שלהם, ששוב, ששייכת לקליבלנד במקור, תהיה גם יותר גבוהה ממה שהיא הייתה יכולה להיות אם קליבלנד היו מנצחים אותם. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו?
אני רוצה להגיד רק שהבטיחו לי הגנת סופרבול, וקיבלנו
הגנה של בני יהודה.
כן, אוקיי, דווקא נראה בסדר יחסית למה שזה, יותר היה נראה כמו הגנה של הפועל פתח תקווה, אבל...
תגיד הפועל תל אביב.
לא אמרתי את זה, דווקא אמרתי הפועל פתח תקווה, קיבלו 5, זה סביר, די, נו.
שלישייה, לא?
תקשיב רגע, ההגנה של יוסטון היא זאת, דיברנו, אני הזכרתי אותה בפרק הקודם, ואחרים גם הזכירו, ואמרנו, זאת הגנה טובה, לא כמו של קליבלנד, אבל היא הגנה טובה. והוכח לא רק שזאת הגנה טובה, הלחץ שהם הפעילו והיכולת שלהם, זה נכון, סטראוד וההתקפה, והם לוקחים את כל התהילה, אבל ההגנה של יוסטון הייתה שם, עשתה עבודה מעולה, וחלק מה... נכון שפלאקו אי אפשר לדעת אם האינטרספשן זה בגללו, או בגלל ההגנה, או אף אחד לא מבין מה הולך שם.
זה בגללו.
אבל ההגנה של יוסטון תרמה לזה, מה? הם היו שם בכל מקום.
הגנה, סליחה, אני חשבתי ב... איתך.
לא, אני אומר, ההגנה של יוסטון הייתה שם כדי לייצר גם, ברור שפלאקו לוקח יותר סיכונים, ולכן הוא גם מאבד יותר כדורים, אבל הם היו שם כדי לעשות את הלחץ הרלוונטי, ואתה אמרת על יוסטון, אני אתן לך את זה, אני חשבתי שקליבלנד עוד יופיעו למשחק הזה, הם פשוט לא היו שם, ויוסטון עוד מההפסד שאנחנו חטפנו עליהם על הראש, אמרתי, זאת קבוצה שכיף לראות אותם, יש בהם משהו, מטורף, שיכול, זה, שאם זה מספיק להמשיך עוד קצת, לא יודע.
דרך אגב, עוד שינוי שדיברנו על התקפה של יוסטון, אז ההגנה של יוסטון, כמו שתביב אמר, עשו עבודה מעולה. הם לא נתנו שוב, אני לא יודע מה המצב של אמרי קופר, אבל הם לא היו נותנים לו שוב לייצר כמו את האופאצי, כמו שהוא שבר את ה-C נגדם. ופשוט הם שינו את כל המאצ'אפ, דרק סטינגלי ליווה אותו לאורך כל המשחק, 71% מהראוטים שלו הוא היה עליו, והוא פשוט שיתק אותו, ואני חושב שככל שהשנים מתקדמות, סטינגלי מוכיח שהוא...
אתה בעצם מדבר על מה שאתה אמרת, ואני חזרתי לזה, זה בעצם דיון פנימי שלי ושלך, שנעשה כביכול באמצעות סטינגלי וסוס גארדן.
בדיוק, יש אחד בפלייאוף ואחד לא בפלייאוף,
צדקת, אין מה לומר, ואת אביב, תודה שאתה החמאת לי על זה שאני חזיתי שיוסטון ינצחו, אבל אני גם לא אחמיא לעצמי ואומר שאני חזיתי שהרמס ינצחו, ואנחנו נעבור למשחק שאני מגדיר
אותו. רצית תשובה, ברנדון מור, השחקן של מרק סנצ'ז.
התחת של ברנדון מור,
תודה רבה. יופי, טוב, שכחתי בכלל שביקשתי את זה, אבל תודה, אורי.
עושים עבודת תחקיר.
כל הכבוד. יש לנו דסק, לא סתם בן אדם, לא רק בן אדם אחד. אז אני נעבור למשחק שאני מגדיר אותו כשלישי הכי מפתיע, וזאת למרות שאחת מדורגת שלישית והשנייה מדורגת שישית, וזה היה בדטרויט. דטרויט מנצחת 24-23 את הרמס. משחק 367 ירדים לסטפורד, שני טאצ'דאונים. גוף עם משחק מצוין, 22-27 ל-277 ירדים וטאצ'דאון. פוקה נקועה, שאין סי שהוא לא שבר, מוסיף את סי הירדים לרוקי בפלייאוף עם 181 ירדים ותשע תפיסות, שלא הספיקו כי אולי הייתה צריכה להיות תפיסה עשירית, או דגל בתפיסה עשירית, נדבר גם על זה. משחק שהבטיח המון, כי הם לא פחות מזה, אורי.
כן, זה היה המשחק הכי מענה בעיניי של הסוף שבוע, ולא רק בגלל המתח, אלא בגלל שזה היה מאצ'אפ מצוין בין שתי קבוצות, שכל אחד הבליטה את היתרונות שלה, כל אחד ידע איך לתקוף את הצד השני, ג'רד גוף יצא, אני לא זוכר כמה, אתה בטח זוכר, כמה מסירות רצופות הוא...
16 מ-16,
ובאמת הוא נראה... חם מאוד, החיבור שלו בהתחלה לריינולדס, כמובן סנט בראון תמיד נותן...
עוד שחקן של הרמס.
כן, כן, עבר. עוד שחקן של הרמס לשעבר, סנט בראון תמיד נותן את המספרים שלו, משחק הריצה לא היה קיים יותר מדי לאף קבוצה באופן יציב ועקבי, עדיין הביאו שני טאצ'דאונים על הקרקע, דן קמבל כרגיל לוקח את הסיכונים הרגילים שלו, ואני צריך להגיד שידענו, אם יש משהו שידענו, זה היתרון של הרמז מול, מול דטרויט וההגנה שלה, זה ההגנה האחורית של, של דטרויט, ובאמת הם שרפו אותם מהלך אחרי מהלך, וזה הרגיש שכל דרייב הולך להסתיים עם, עם טאצ'דאון, אבל הייתה התעלות, וכשהם הגיעו לרד זון, אני לא יודע אם זה האימפוטנטיות של, של הרמז וחוסר היצירתיות, כי ראינו מהלכים מאוד מקובעים של מקווי שהם הגיעו לרד זון, או ש, שכן ההגנה קצת התגבשה בשטח הזה של, ה, של ה, לקראת האנזון, אבל זה היה הבדל, הפילד גולים לעומת טאצ'דאונים, שזה הביא לניצחון, יש את השאלה אם מקווה היה צריך ללכת על זה בסוף המשחק, או... או
זה שאחרי או... בעצם אחרי העבירה, כדור לא חזר.
כן, לא אבל... חזר בדיוק, כי באמת בסופו של דבר הם לא באמת עצרו אותם, עד כדי כך, כמובן גם ניצחו, הרמז ניצחו בכמות הירדים הכוללים, וצריך להגיד, בסופו של דבר הקבוצה שהגיעה לה ניצחה, בעיניי, כי אם אנחנו מסתכלים על המאצ'אפ של ההגנה של הרמז מול דטרויט, אמנם הם עשו שינוי עצום במחצית השנייה, במחצית הראשונה הם פשוט לא היו תשובות, לא היה...
המשחק התחיל עם שלושה טאצ'דאונים רצופים של דטרויט, ואחרי זה בעצם רק שלוש נקודות, בכמה דרייבים זה היה אחרי זה? 1, 2, 3, 4, 5 דרייבים ל-3 נקודות בלבד.
נכון.
ואני חושב ש... אני רוצה גם להחמיא להגנה של דטרויט, שנכון, הפגמים שלה בסקנדרי ידועים, ובאמת סטפורד נתן משחק מצוין, זה היה על חשבונה מן הסתם, וגם נקוע, ועדיין, ההגנה הזאת היא הצליחה לשמור על יתרון קטן, במחצית שנייה שבה ההתקפה שלה עושה 3 נקודות, זאת אומרת, ראינו מדטרויט פה את הפנים ההתקפיות של הרגילות והמצופות עם המחצית ראשונה, וגם איזשהו פן שלא ראינו בשבועות האחרונים של העונה, שראינו את, את ברח לי השם של הבחור, מלינס מוסר מעל 400 ירדים נגדם, וראינו אותם פתאום...
גם הוא שכח דרך אגב את השם שלו בן.
גם הוא שכח, נכון. אז באמת ראינו מדטרויט איזשהו משהו, גם דיברתי על זה בסוף הדיון על דאלאס, קיבלנו ממשהו שאמרנו, טוב, נו, הם יפסידו בטוח כי הם לוזרים, ובסוף שהכדור היה צלרי, אמרנו, הנה, נו, הפסד של דטרויט, ודווקא לסטפורד, והם הצליחו להימנע מזה, וצוברים מומנטום, ויש להם איזשהו מאצ'אפ יחסית אידיאלי, ואנחנו נדבר על זה בפרק הבא, אבל זה מתעצם, וזה בטוח שיש להם את הסיפור הכי טוב בפלייאוף הזה. אם אין לך קבוצה, אתה אמור להיות באדם.
כן, קודם כל, גם הסיפור של גופה, הרדמפשן הזה, מול, דווקא מול סטפורד, הוא סיפור יפה בעיניי. וגם יש פה איזשהו סדק פואטי שדלס הפסידו ודטרויט קיבלה חזרה את היתרון הביתיות שהיה מגיע לה.
ראיתם שהוא נכנס והוא אמר, חוץ מלהתפשט, הוא עשה שם הכל כדי להגיד, הנה אני אליג'יבל. ראיתם את זה, אורי?
לקחים.
כמובן שראינו, זה היה אחד הדברים המצחיקים.
המצחיקים, כן.
אז אני אומר, היה פה איזה צדק פואטי גם בעניין הזה, שעכשיו הם יערכו עוד משחק פלייאוף כמו שהיה צריך להיות, ואני די משוכנע שהם ינצחו את טמפה. לא רואה טמפה.
וואו.
כן.
איך אנחנו מסכמים את הופעה של סטפורד, הופעה... הופעה הירואית אפילו, נאמר. פציעה, התמודד עם פציעות, ידע להביא את התוצרת שלו. זאת אומרת, לפני המשחק, נראה לי שהדבר הכי אכזרי שאפשר להעלות על הדעת זה שסטפורד יהיה מצוין ויעיף את דטרויט. קצת פחות חשבנו שיכול להיות מצב שהוא יהיה מצוין וזה לא יספיק לרמס.
הבחור הזה את שלו כבר עשה, לא? מתי זה היה?
לפני שנתיים, אבל אף פעם לא מספיק.
אבל הוא פיילוס, כאלה, ראית, הוא גם נפצע ועדיין המשיך לשחק, הוא באמת, הוא...
לא, הוא ספורטאי. די. הוא ספורטאי, על זה אין ויכוח, והוא זה, אבל כאילו הבחור, אין לי אמפתיה לבן אדם הזה, שלא באשמתו, כן, וזה משהו הגיוני לעשות, שעבר אל המקום בשביל להביא את הטבעת הזאת, מתוך ידיעה שמדובר באירוע חד פעמי, זה קשה.
לא עדיף חד פעמי, על אפס פעמי, מה שהיה לו בדטרויט.
התשובה היא כנראה שכן.
הוא גם יאמר שזה חד פעמי, אנחנו רואים שהוא נמצא שם.
שאנחנו רואים שמה?
שהנה, הגיע לפלייאוף, יש שם קבוצה טובה מסביבו צעירה, הוא לא סיים עדיין.
לא, עוד פעם. 36.
די, כשהוא עבר לשם, המחשבה היא חד פעמיות לגמרי. יכול להיות שיווצר...
אז למה הוא לא פרש אחרי שהוא זכה בסופרבול?
כי יש חוזיים, ויש הרבה כסף על השולחן, וזה לא אומר, ותשמע.
יש לו פוטבול גם לתת.
כן, יש לו מספיק בשביל להיות, אתה לא חייב להיות הכי טוב בעולם בליגה הזאת, כדי זה, כמה אנשים מרוויחים את מטה לחמן בליגה הזאת, בלי שאתה, אנחנו חוץ מאורי וניר, לא מכירים את השמות שלהם.
העניין הוא שהוא לקח קבוצה צעירה של שחקנים צעירים ולא מוכרים, בבית מאוד קשה, הביא אותם לפלייאוף. הרבה קרדיט מגיע לו.
לחלוטין, אני לא אומר שלא. אבל אם אני צריך לבחור את איזה, אם אני צריך להתחבר לסיפור, כמו שניר אמר, ברור שאני מתחבר לדטרויט הרבה יותר, לכל מה שקורה שם.
כן, אבל אני צריך להבדיל בין דטרויט לבין סטפורד, לא שזה סותר, כאילו, אני חושב ש...
לא בהכרח, אבל אם אתה, בסוף אתה בוחר קבוצה לעוד.
כן, אבל הם מאוד, הסיפור של סטפורד הוא הרוויח את ההזדהות ואת החיבה של כל בן אדם בלתי תלוי, בגלל ש... וואה, בן אדם אתה היה 12 שנים בדטרויט, זאת אומרת, הקלוז'ר הזה של לעבור משם לאומנם לפרויקט גלקטיקוס יחסית אינסטנט ברמס, אז מה? הוא הכי לא אינסטנט.
אז הנה הסוף, לא הסוף הוא שדטרויט, מה איפה חמה פלאוף?
אבל זה לא הסוף, זה לא הסוף. ואני חושב שהעסקה הזאת היא באמת, זה באמת כאילו מקרה קלאסי כזה של טוב להם, עדיף להם בנפרד, היה להם טוב ביחד ועדיף בנפרד.
כן, ואפילו ווין ווין.
סטפורד קיבל את מה שהוא רצה, והדטרויט קיבלה כל כך הרבה דברים טובים בתמורה, גם את גוף, שהוא העתיד של הקבוצה, וגם בחירות דראפט שהם תרגמו ללפורטה וגיבס וויליאמס, וכל היסודות של הקבוצה, זאת אומרת, כולם פה...
ברור, הקבוצה נבנתה על סטפורד, זה ברור.
לא, היא נבנתה גם מסטפורד, בזה שהוא הלך.
לא, על הגב של סטפורד, בזה שהוא הלך.
נכון?
אין ויכוח.
אני שמח שהדבר הזה לא נגמר בזה שהוא, אתה יודע, בן אדם שמשך 12 שנה כך התאמץ לעשות משהו טוב לדטרויט ולא הצליח, אם הוא מצליח בהזדמנות הראשונה לעשות להם משהו רע, זה היה מאוד אכזרי.
מאוד.
הם הנה מה עשו לאחלו.
היה משחק טוב מאוד, היה משחק כיף לצפות. לא משנה את מי אתה אוהד באירוע הזה, וכל אוהד ספורט בסוף בוחר צד, לא משנה מה. קשה להישאר ניטרלי באירועים כאלה. אני שמח שדטרויד הם האלה שיכולים, שעוברים הלאה, מבחינתי.
וצריך להזכיר, דיברנו על החלק הרע במרכאות של ההגנה של דטרויד, איידן אצ'ינסון שיחק נהדר, פשוט לחץ נהדר, השפיע על מסירות, נכון
ש... דרך נהדר.
דרך נהדר גם, אפשר להגיד. עשה מה שמצפים משחקן ברמתו, ופקטור מאוד משמעותי, במיוחד שאנחנו יודעים מה קורה מאחוריו, שיש בעיות שם.
אני חושב שאנחנו בשלים לעבור למשחק המפתיע הבא, שפה כבר אין כך הפתעות. אתה יודע מה, אורי? טמפה ביי נגד פילדלפיה, 32-9, למרות שזה, כמו שזה נראה, ואולי גם קצת לפני, אגב, גם פה אני אמרתי על פילדלפיה, אני אמשיך להביך את עצמי, טמפה ביי נצחה 32-9, כאמור, בייקר מייפילד, 3 טאצ'דאונים, ג'לן הרץ עם כישלון בטוש פוש אחד, ועם 250 יארדים שרגישו כמו אפס, 42 יארדים בלבד על הקרקע לפילדלפיה, והמשחק הזה הזכרנו, דיברנו הורים מקודם על יוסטון נגד קליבלנד, המשחק קודם של המשחק הזה, אז הקבוצות האלה נפגשו בשבוע השלישי, ושם ראינו את פילדלפיה עדיין עם אותה דומיננטיות, עם אותה אשליית, גם זה נראה אשליה, של עוצמה, של בדיוק שהיא סחבה את המעונה שעברה, ראינו אותם 201 ירדים על הקרקע, ראינו אותם עוצרים את ההגנה של טמפה בי על 3 נקודות עד הדרייב האחרון של טמפה בי במשחק, שהמשחק כבר מזמן הוכרע, ובעצם היה שם את כל מה שהיה לפילדלפיה, ועשה אותה לקבוצה הכי קשוחה בליגה בשנה שעברה, היה שם כמעט 40 דקות שלה עם הכדור, כי גם שנה שעברה הייתה קבוצה שהחזיקה הכי הרבה בכדור, והעונה הזאת מסתיימת בהדחה של פילדלפיה באותו מקום, שבו כל דבר שעבד לה, והיה אופייני לה במשחק הזה מול טמפה, התהפך במשחק הזה. 42 ירדים על הקרקע, הגנת הריצה של פילדלפיה, שאף אחד לא העז לרוץ נגדה, בטח לא טמפה ביי בשבוע השלישי, מקבלת הפעם 119 ירד מהתקפת הריצה הכי גרועה בליגה, טמפה ביי עם כמעט 9 דקות יותר עם הכדור, מכיוון שההגנה של פילדלפיה לא יכולה לעשות שום דבר, ארבעת הדרייבים הראשונים מסתיימים בנקודות של טמפה ביי, ובעצם פילדלפיה, מתיקולים אמרנו, יש שם איזה 5-6-7 מהלכים של טאקלים שבורים, כמובן הטאצ'דאון של פלמר היה הכי זכור, עם 56 ירדים, לגמרי, על 56 ירדים, היה צריך להיות שם טאקל אחרי 6 ירדים, פשוט התפרקות, ואני לא זוכר קבוצה, ראינו את הרמס, אפרופו האלופים, שעונה אחרי זה הייתה נפילה מאוד גדולה ולא צפויה, אבל אנחנו, אף פעם אני לא זוכר שראינו משהו כזה, שתוך כדי עונה, קבוצה פשוט מאבדת את זה.
אני לא מסכים, כי היו סימנים לזה, ואנחנו דיברנו על זה לאורך כל העונה, גם כשהם ניצחו. באיזשהו שלב אני קצת היססתי עם ההשוואה למנסוטה, ואז זה היה פרק שדור התארח בו, ודור אמר, כן, הם כמו מנסוטה, בסופו של דבר הוא צדק.
לא, הם לא כמו מנסוטה, לא, אני ממשיך לטעון את זה, זה לא יעזור לך, הם לא כמו מנסוטה, ההתפרקות שלהם היא מפוארת, מנסוטה לא התפרקה באופן מפואר.
כן, בסופו של דבר בפלייאוף, זה מה שקרה.
לא, היה משחק אחד, זה מפסידו אותו, שהיה אפשר להתווכח עליו. פה לא מדובר במשחק אחד, פה מדובר בהתפוטטות האימפריה הרומית. כאילו זה היה...
בהתחלת העונה הם היו מדורגים הכי גבוה בפאוור רנקינג. במחצית השנייה של העונה הם זכלו לפלייאוף, היה להם ניצחון אחד ב7 משחקים אחרונים, משהו כזה.
ב6, כן, הם סיימו 1-5.
מנסוטה ניצחו לאורך כל העונה את המשחקים, נכון, בקושי זה.
הצמודים, בקושי. גם הם ניצחו...
זה, ובסוף...
תזכור איך הם ניצחו את
באפלו, זה משהו אחר.
ניצחו את קנזס סיטי.
מה הם ניצחו?
אני רוצה...
אבל במחצית השנייה של העונה הם ניצחו כלום.
נכון, אבל זה קרה גם עם מנסוטה באיזשהו מובן.
אני מסכים איתך שזה נורא, אני מסכים איתך שזה, אבל זה לא דומה, זה מקרה.
אוקיי, אז בוא נלך...
זה מומנטום הכי גרוע שיש.
ברור, הם הגיעו במומנטום נוראי. אני דרך אגב קצת שמח לעידו של ניק סיריאני, מי שזוכר שבוע 11, הוא סיים מול קנזס סיטי, ניצחו.
תראו לו את זה הרבה היום.
התגרה בקהל, שאל את האוהדים של קנזס סיטי, איפה אתם? וזה קצת קרמה. שאחר כך הוא סיים במאזן 2-7, דרך אגב, עם הקבוצה, מאז האיחוד בין הליגות, תקופת הסופרבול, 55 קבוצות, פתחו את העונה עם 10 ניצחונות לפחות ב-11 משחקים הראשונים, רק 2 מתוכם קשלו מלהתקדם מעבר לדיוויז'נל, ושתיהן היו ב... 4 שנים האחרונות, הסטילרס, אם אתם זוכרים, הייתה קבוצה רע מאוד ב-2020, הפסידו לבראונס של בייקר מייפילד, דרך אגב, והפייטריוטס ב-2019, שהפסידו לטייטנס, מי שזוכר. אז זה נדיר, וצריך להגיד, זה היה...
מי זוכר? טום בריידי זוכר.
טום בריידי זוכר. וצריך להגיד שהם פשוט נראו לא מוכנים למשחק הזה. מי שראה משחק בחייו של טמפה ביי או של כל קבוצה שטוד בולז או הגנה שטוד בולז אימן, אתה יודע שאתה תראה בליצים, ואתה תראה הרבה בליצים, ופשוט האיגלס לא בא עם תוכנית משחק לזה, זה הרגיש שכל פעם ג'יילן הרץ היה צריך להיות עם, להתמודד עם שחקן חופשי שרץ אליו, ולשחרר את הכדור מוקדם מדי, זה הוביל לסייפטי כמובן, ששבר את המומנטום, ואחרי זה הגיע...
שפה הוא שחרר את זה מאוחר מדי.
כן, פה שחרר מאוחר, הוא ניסה לייצר משהו מכלום, הם שלחו בליצים ב-53% מהניסיונות מסירה של האיגלס, שזה מדהים, תחשבו, יותר מחצי מניסיונות המסירה, אתה שולח בליצים, זה סיכון עצום, וטוד בולז עם תוכנית משחק מצוינת, כי פשוט לא היה תשובות, וניק סיריאני, שהוא היה אמור להיות המוח ההתקפי של הקבוצה הזאת,
בעונה הבאה הוא יאמן את קרימונזה, בליגה השנייה באיטליה.
אז באתי להגיד, בלי שיין שטייקן ובלי ג'ונתן גנון, ואנחנו על ההגנה, אנחנו כבר דיברנו במהלך עונה, מי שון דסאי, אתה עובר למט פטרישיה, האיש והאגדה, וזה נתן את אותותה, והקורנר עם ברדברי ירצה לשכוח את המשחק הזה, כאילו סיוט של משחק מבחינתו, לא רק הפיסוס...
קווין ביירד שהגיע בשביל...
בשביל להשיג איזה אולי טבעת, זה פשוט היה סיוט מתמשך, ואני קצת מרחם על איך שהמשחק הסתיים, כי יש גרעין של שחקנים ותיקים, כמו ג'ייסון קלסי, שכולם ראו איך הוא ירד בדמעות מהמגרש.
אשתו מאוד שמחה שהוא פרש.
כן, אני בטוח, היא רוצה אותו בבית.
אולי גם גיסתו לעתיד.
אולי גם, עוד לא הגענו לזה. תביא וחכה, הוא כבר...
עוד מעט, עוד מעט, אני מחמם מנועים עם קלסי אחר.
וברנדון גרם, שהוא כבר הודיע שהוא רוצה לחזור, כמו, מי עשה סיבוב ניצחון כשהוא פרש מהליגה? זה היה ב-NBA, אני חושב. גם,
לא מדברים פה על NBA.
לא מדברים על NBA. ופלצ'ר קוקס, שיש להם גרעין של שחקנים ותיקים, שלא הגיע להם לסיים ככה. ואמרת, ניק סיריאני...
ודאי מה לסיים ככה, פלצ'ר קוקס, אני כל פעם רואה תמיד בסוף עונה, שחקנים notable eagles players שמסיים חוזה. זה כבר 4 שנים, פלצ'ר קוקס, פלצ'ר קוקס, פלצ'ר קוקס. אז זה כל פעם מחדש מקבל את החוזה.
אז אוקיי, אז על ג'ייסון קלסי, אני יכול להגיד על ג'ייסון קלסי. לא הגיע לו, אבל עדיין נסיים בהיכל התהילה עוד 5 שנים, ואני מסכים, ניק סיריאני, לא יודע איפה נראה אותו שנה.
הרי בסיפור הפרישה של קלסי יש פה בעצם את כל הסיפור של פילדלפיה, כי הוא היה פורש שנה שעברה, אם היו זוכים בסופרבול. בגלל שהוא הרגיש שזה כל כך קרוב, אז הוא אמר, מה, עכשיו אני אעזוב שזה ממש מילימטר משם? וזה לא מילימטר, זה התחיל כרגיש כמו מילימטר, ואפילו שבאמת, כמו שרן אמר, האיגלס היו בעמדת כמעט קונצנזוס, כקבוצה הטובה ביותר בליגה לקראת תחילת העונה הזאת, אחרי הדראפט המוצלח שהם עשו והכל, וזה מסתיים קילומטרים משם, נדב.
כן, אבל אני יכול להציע את כתב ההגנה על פילדלפיה? יש לזה
מקום? בוא, אם אתה תצליח לעשות איזה כתב הגנה, אני לא חושב שיש בית משפט שיקבל אותו, אבל בהצלחה.
קודם כל, אני חושב שהנקודה הזאת של לאבד את שני הקורנרים...
אחרי מה שראינו באג, הכל יכול להיות.
לגמרי. לאבד את שני הקורנרים זה באותה עונה, זה משמעותי. אני חושב שהיה להם עונת פציעות מזעזעת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מקארתי שדיברנו קודם, אני חושב ששם אין תירוץ, אבל...
אתם רואים מה זה כש...
אנחנו לא נדע לעולם.
אתה מנסה להגן, לא, אתה מנסה להגן על משהו שלא ניתן להגן עליו, האינטרנט אומר לך, לא, אין!
אנחנו נשאיר את זה בדברי ימי הפרק, אנחנו לא נוריד את זה בעריכה. נדב, האלים התערבו, אמרו לך, תסתום את הפה.
תקדק לא להגן על זה. כן, זה כנראה שזה דברי כפירה.
עכשיו הם מעניינים יותר, חכה,
בטח, בטח, נדב, אתה יכול גם להגיד אולי, הם צודקים שהם רצו רק 4 פעמים מחצית ראשונה, זה היה הדבר הנכון לעשות, להגיד, אתה יכול גם להגיד,
לא, אבל הם הגיעו לשלב הזה,
אז היה נכון לאפשר להם להגיע בתוך 2 שניות, להפעיל לחץ על ג'יילן הרץ, כי זה יוצאים ממנו את המיטב.
כן.
נדב, בוא נתחיל, שלום, תתחיל מההתחלה, כי אף אחד לא הבין פה כלום עכשיו, מההתחלה.
לא, אבל זה יישאר, אתה יכול להמשיך, אבל זה יישאר.
בקיצור, אני בקצרה יותר, אז להחליף שני מאמנים, לאבד את אייג'ר בראון, לאבד את רוב מידל אוף דה פילד בהגנה, זה הרבה לאבד, ואני חושב שניק סיריאני יזכה בצ'אנס להציל את המורשת שלו, לבנות את הדבר הזה מחדש, יש שם באמת גם עירוב כזה של צעירים וותיקים שנכשל השנה, אבל אני חושב שהם קבוצה בעמדת צינוק טובה לשנה הבאה, זאת אומרת, הם הוכיחו שהם יכולים, הם הוכיחו שיש להם...
אולי ג'לנר זכרת?
לא יודע, הוא משחק פצוע, הוא משחק פצוע כל העוניים, כל הזמן דיברו על זה.
כולם פצועים, הלו, זה ליגה של פצועים, אז חוג לספרות.
הוא שנה שעברה נתן סופרבול ש... מעטים הקווטרבקים שאני ראיתי.
ראיתי שמישהו עשה את מיטב, בטוויטר ראיתי מיטב הביצועים של ג'לן הרץ השנה, ויש שם באמת 8 כניסות מיארד אחד לאנזון. כאילו, זה מה שבחרו לתמצאת את העונה של ג'לן הרץ. במובן שזה מוקצן, כמובן שאני מקצין גם, אבל מה יש לנו כרגע מחשיפה לג'לן הרץ? מה נפח העבודה של ג'לן הרץ? מתחיל על המוזניים יש עונה שעברה טובה מאוד, והעונה הזאת היא לא טובה באותה מידה.
לא טובה באותה מידה, אבל גם לא מזעזעת. זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד נגזרת של הקבוצה, ושוב, של פציעות. ברור, אנחנו לא, זה את ה-intangibles, והדברים גם שאנחנו לא רואים.
זה בטוח.
אבל אני רוצה, נכון, אני רוצה להזכיר אבל ששנה שעברה, פילדלפיה הייתה באופן, אורי, אתה בטח זוכר, באופן פלאי, קבוצה שכמעט לא נפצעו לשחקנים. אז רגע, אז מה יוצא הדופן? שהשנה נפצעו להם או ששנה שעברה לא נפצעו להם? יותר פעמים יפצעו להם שחקנים משלא יפצעו להם שחקנים.
רגע, שנייה, בוא נעשה, אבל אין, אי אפשר לעשות את זה. מה שאתם מנסים לעשות זה, אין דבר כזה. אי אפשר להעמיד עונה מול עונה על כף המאזניים וזה. יש, העובדות הן כאלה. ג'לן הרץ הוא כנראה קווטרבק סביר לליגה הזאת, אם לא בין הטובים שנמצאים על כף המאזניים כרגע. לא תמצא משהו הרבה יותר טוב ממה שיש, הוא כנראה שחקן לא רע.
גם לא יחפשו, אני רק תוהל איפה זה הולך, אני גם לא חורץ שהוא לא טוב, השאלה אם יש פה דיון בכלל, כי על מהומס אין דיון, על ג'ו שלן אין דיון, על ג'ו בורו אין דיון, על ג'לן הרץ גם אין דיון?
אין דיון.
אין דיון.
אין דיון. יש עניין של הרבה דברים רעים שקרו לקבוצה הזאת תוך כדי עונה, בעונה מזעזעת מבחינתם, בטח לאור ההישג של שנה שעברה, שוב, והיכולת אולי, אבל מעבר לזה, צריך להרכיב מחדש. אני לא יודע מה גורלו של המאמן, אני לא מספיק בקיא בהתנהלות של המועדון, אבל אני לא יודע לקבוע את זה, אבל ברור לי שדינו של השחקן הוא כנראה להישאר, ולנסות להרכיב מחדש את מה שאפשר לעשות. זה שונה עם המאמן.
בטח שהוא יישאר, כי הוא העתיד של מועדון, אין להם ברירה. אני רוצה להתייחס למה שאמרת, תביב, זה רק מראה לנו כמה החלון ההזדמנויות בליגה הזאת צר מאוד. כשאנחנו חושבים שאיזו קבוצה הולכת לתת ריצה לאורך שנים, שנראה שיש להם את הסגל שחקנים המלא והמושלם, לא משנה פציעות, לכולם יש פציעות, אבל זה נסגר מהר מאוד. ושאתה חושב שיש לך את הצוות המאמנים הכי טוב בעולם, וזה למה זה מדהים, מה קרה עם ניו אינגלנד, ועכשיו גם עם קנזס סיטי באיזשהו מובן, זה היוצא דופן. כשאתה רואה את זה, אתה רואה מישהו קבוצה כמו הרמז או פילדלפיה במקרה הזה, זה מה שקורה לרוב, אתה מגיע לסופרבול במכה אחת ושנייה אחרי זה אתה כבר לא יודע באיזה מקום אתה נמצא, וצריך להגיד שהפרנצ'ייז הזה לא פחד לחתוך, גם ג'פרי לורי הבעלים, גם האוי רוזמן כנראה אחד מהג'י-אמז הכי טובים בליגה, חתכו, אנחנו להזכיר את דאג פיטרסון מהר מאוד, גם אחרי שזכה בסופרבול, אז מה...
חתכו ממנו, חתכו מוונץ.
נכון, אז אין להם בעיה לעשות, אני לא חושב שתהיה להם גם בעיה לעשות את זה עם ניק סיריאני, כי נשמע לפי כל הדיווחים שהוא איבד את החדר על בשוש.
כן, יש פה משהו יותר... שהוא מעבר למקצועי.
נכון.
אבל חצי חדר על בשוש פורש במילא, אז מה זה משנה?
לא,
הוא איבד את החצי השני, את החצי שנשאר הוא איבד. אנחנו נעבור למשחק הכמעט הכי צפוי של השבוע הזה, וזה ניצחון של קנזס סיטי על מיאמי. אורי, אנחנו בינתיים...
רגע, לא נגיד מילה על טמפה בכל זאת, מישהו לא אמר משהו, בייקר מייפילד, משהו.
בייקר מייפילד, אני אמרתי עליהם, אני...
אז רן, אם אתה אמרת עליהם, אז כך
לכבוד
שיר העלה לבייקר.
נתן יופי של הופעה, הוא גם כן על השחק פצוע, שיחק משחק נקי לגמרי, נדמה לי שלושה טאצ'דאונים, כרגיל החיבור עם מייק אבנס. ההגנה שיחקה גם כן מצוין. בואו לא נשכח, יש שם עוד כמה שחקנים עם הרבה ניסיון פלייאוף, שחקנים שלקחו סופרבול, לא צריך לזלזל בהם. ממש פרקו את פילי והתפרקו בדטרויט שבוע הבא.
אני דווקא לא כך מסכים לגבי לא זה, כי אני חושב שהיו שם כמה פספוסים של בייקר בהתחלה, קצת תפיסות שכדורים שנשמטו לאבנס, אני חושב שאם זו הייתה הופעה באמת מהודקת לגמרי של טמפה, זה היה נגמר ב-59.
יכול להיות, אבל אני חושב לנסיבות האלה זה בהחלט...
לא, בסדר גמור, הצלחה מסחררת, אין ספק.
לא, הם עשו את שלהם, בייקר יותר מהכל הרוויח את החוזה הבא שלו.
לגמרי.
דווקא עם מייק אבן זה לא עבד, הוא הראה שיש לו נשקים אחרים שלא ראינו לאורך העונה. כן ראינו את טרי פלמר יותר, אבל דיוויד מור שמשום מקום מופיע. הם הצליחו, ניר, הזכרת את זה בהתחלה, הצליחו לרוץ, זו קבוצה שלא רצה עלינו בתור הגנה. חיבור של חמישתנו בתור הגנה, אז הם הצליחו לרוץ על אחת ההגנות, טוב, אחת ההגנות
הגבוהות. אחת כבר לא, כן.
פעם הייתה, שפעם הייתה טובה.
היו, אבל כן, יש לו נשקים אדירים שם, הקו התקפה עשה עבודה טובה מאוד, והרבה אנשים לא יודעים כמה ויטה וי הוא שחקן אדיר, שפשוט אותם, זה רק הגודל שלו, הוא אותם שם את האמצע, וצריך להגיד שזה די אירוני שהם סוף כל סוף מישהו הצליח לעצור את הברזר לשב, נכון שזה הייתה עבירה והיה פייסמסק, אבל עדיין זה די אירוני שבמשחק הזה סגר את הגולל על זה. ואני חושב שג'יילן הרץ התגעגע לג'ייסון קלסי לשנה הבאה כשהוא יצטרך להריץ שוב את הטוש פוש הזה.
אז אגב, מי שאולי הוא ייקח את מור מהג'אטס, אם כבר צריך שם על זה, מי שרוצה לגלות כמה ויטה וי הגדול, אנחנו בין המאזינים נגריל כרטיס למחנה אימונים של טמפה לקראת העונה הבאה, ומי שירצה יוכל לנסות לרוץ לתוכו. אנחנו נעבור אורי לקנזס סיטי, תספר לנו מה שם נגד מיאמי, בזמן שאנחנו נתכסה בעוד צמיחה ועוד צמיחה ועוד צמיחה.
היה לך קר שראית את המשחק?
היה לי קר מאוד, והמשחק הזה אני חושב, היה פה, אתה יודע, זה כאילו אומרים, למה שחק בתנאים האלה? אני חושב שבשבילנו בתור אוהדי פוטבול, שאנחנו רואים בשנים האחרונות איך המהפכת בטיחות, שהיא בלתי נמנעת במאה ה-21, קצת כאילו גזלה לנו מהאתוס הגלדיאטורי של המשחק הזה. זאת אומרת, נו, מה זה עכשיו עם העבירות האלה מגינים על הקוטרבק, ומה זה? זה לא הפוטבול של פעם. למעשה, אני חושב שהשריד האחרון לפוטבול של פעם, שאנחנו דברים עליו, שבמקרה של רובנו, בכלל אנחנו לא יודעים מה מדובר, רק קראנו עליו בספרים, או ראינו בסרטים שחור לבן, זה שמשחקים בכל מזג אוויר. אז מקרים כמו הסוג הזה, שזה
המשחק... במקומות שאין דום.
בדיוק, המשחק השלישי, הכי קר בהיסטוריה של המתועדת של ה-NFL, בעצם מאפשר לנו להרגיש, או, הנה, זה הפוטבול, וזה מין גאוות יחידה של בזמן שבכדורגל, או בכל מיני דברים אחרים, יורד קצת גשם, מפסיקים לשחק, בפוטבול לא משנה מה הטמפרטורה משחקים.
אני מסכים. צריך להגיד שזה היה... אני מסכים איתך שזה היה צפוי באיזשהו מובן, פשוט מיאמי לא רצו להיות שם, אני לא יודע אם זה הקור, האם זה איך שהם סיימו את העונה, ראינו קבוצה אחת דומיננטית, פיזית, אגרסיבית.
באה להרביץ בתנאים שקוראים למרביצים, וקבוצה אחת בלי ארבעה ליינבקרים, שלא היה מי שיעצור את הדבר הזה.
בדיוק, ההגנה מחוררת ופצועה משחקת, כשאתה משחק, דיברנו על זה שבוע שעבר, עם ג'סטין יוסטון, ברוס ארווין ומלווין אינגרם, שלושה שחקנים שכבר סיימו את הקריירה לפני ארבע שנים ואף אחד לא סיפר להם, זה בעיה.
היו רחוקים פציעה אחת מלקרוא לג'ו גרין.
משהו כזה. אבל כן, פשוט תוכנית משחק מאוד פשוטה של קנזס סיטי, אני לא יודע אם זה אומר יותר, עדיין קנזס סיטי עשו את הטעויות הרגילות שלהם, ההפלות כדור מיקול ארדמן מתווכח עם השופטים לגבי עבירה, במקום לנסות לתפוס את הכדור, אני חושב שהוא יכל לתפוס את הכדור, ועוד הרבה דברים, הפלות כדור של קלסי, שהיה פנוי לגמרי, עדיין, יש להם מה לתת, משחק הריצה, פצ'קו נועד למשחקים האלו, נכון, הממוצע הירדים לנסיעה שלו לא היה מרשים, קו ההתקפה היה מאוד פיזי, ראשי רייס...
הוא היכה לעצמו בחזה בשביל להתחמם, או שזה, זה, מה יש לאיש הזה?
הוא דפוק. זה ההגדרה המדויקת, אני חושב. אני חושב זה מדעי מה שאמרתי עכשיו. ורשי רייס כוכב, נראה ש... שמהום סומך עליו יותר מכולם, עם ה-130 יארד והטאצ'דאון שלו. מהצד השני, טועה...
רגע, אבל לפני שאתה עובר לצד השני, אתה הזכרת את ההשמטות והכל, אני חושב שהמשחק הזה דווקא התלבש כמו כפפה, בשביל קנזס סיטי, בגלל שהתנאים הורידו את הציפייה והורידו את הסטנדרט מקבוצה שגם ככה הסטנדרט, יש לה בעיות של סטנדרט השנה, אוקיי? אז פתאום השמטה הזאת אומר, אוי, נו, אבל קר מאוד, וכל השלמה נראית פתאום כמו הישג נורא גדול, ודווקא בתנאים האלה, קנזס סיטי צריכה לתת הופעה התקפית לא רע בכלל, במיוחד מחצית ראשונה, מהומס עם 15-25, רייס וקלסי תופסים 15 כדורים ביחד, נכון שהוא את השמטות קצת של קלסי, אבל הנסיבות אפשרו להשמטות האלה, שבתנאים נורמליים יותר היו הופכות להיות, עוד פעם קנזס סיטי עם השמטות, למשהו שהוא כמעט מובן מאליו, והייתה פה תחרות בתנאים, ששיחקו לאדם שקנזס סיטי גם במובן הזה, שזה הנמיך את הדרישות מההתקפה, וגם כמו שאמרנו, זו קבוצה שהיא עם הגנה טובה יותר, בתנאים שבהם ההגנה אמורה לדבר, מול קבוצה שלא יכולה לעשות הגנה גם אם היא רוצה, היא לא יכולה. אם המשחק הזה היה בתנאים יותר קלים, אז כנראה שמיאמי הייתה מקבלת יותר, אפילו יותר נקודות, כי להתקפה של קנזס סיטי היה יותר קל, אבל להתחרות בתחרות הורדת ידיים בקור כזה, קבוצה שהיא שבורה לגמרי, לא יכולה, וזו הטרגדיה של מיאמי, שזו עונה שנייה ברציפות, שאני חושב שהיא מפסידה משחק פלייאוף, שבכלל לא היה לה סיכוי. שנה שעברה עם סקיילר תומפסון בבאפלו, והשנה פה עם המינוס 22, בקבוצה שכבר הידרדרה בלי קשר למזג האוויר, ופה פשוט קפאה למוות, מה שנשאר ממנה.
לכן אני חושב שלא צריך לתת הקלות להתקפה של קנזס סיטי, והחולי הזה שהם הראו לאורך כל העונה. אנדי ריד דיבר על זה אחרי המשחק, שהם קצת הפתיעו את מיאמי עם התוכנית משחק שלהם בהתחלה למסור את הכדור, כי מה לעשות, מהאומס הוא עדיין מהאומס, הוא עדיין פליימייקר שיבוא הרגע המתאים, וייתן את, לא את השואו, הוא ייתן את מה שצריך, כדי לנצח משחקים, אפשר להגדיר את זה כווינר, ואם זה בהשלמת מסירות, ולמסור במזג אוויר כזה, אין לו בעיה למסור במזג אוויר, זה משהו שלטועה היה בעיה, או לרוץ ולשבור את הכסדה שלו, ולא לגלוש, כדי להשיג את היעד הנוסף, כדי להשיג דאון ראשון, זה בדיוק מה שצריך לעשות בפלייאוף, ואני חושב שזה עדיין הקבוצה של מהום, זה כן גם עם ההגנה המצוינת, אין מה להגיד, אני לא חושב עדיין שצריך להקל ראש, מול קבוצה יותר טובה זה היה נראה אחרת לגמרי.
נדב, אני חושב שגם בשביל קבוצה כמו קנזס סיטי, הסיפור שלה המקצועי הוא לא אוטומטי, זאת אומרת, סן פרנסיסקו יכולה פשוט לנצח בפוטבול, קנזס סיטי קיבלה פה איזשהו סיפור, איזה מין אתוס כזה להיבנות עליו, הנה אנחנו אלה שניצחנו במינוס 20, יש פה אירוע, זאת אומרת, המשחק שבעקבותיו אתה מתחיל לדבר, הנה קנזס סיטי יש לה לב של אלופים וכל הקלישאות האלה, כי זה באמת איזשהו משהו שמייצר איזשהו מנוע לעונה שלא הצליחה לייצר מנוע סטנדרטי, נקרא לזה ככה.
לגמרי, כי באמת יש להם את האתוס הזה, וגם במשחק הזה אני רואה שהם, אני חושב אולי חוץ מבאקסקיושן ברד זון, שהיה כזה קצת חלש, ואני רואה שהם שומרים...
ארבעה שערי שדה של בטקר.
כן, שומרים טיקטים לשלבים הבאים, או לא רוצים לקחת סיכונים במזג אוויר, הם היו בקרוז קונטרול, כאילו, ובאמת קלסי קצת חזר, ובסוף מהאומס, כאילו, זה קליבר של ג'ורדן, זה השחקן הכי טוב, הכדור אצלו, זה פלי אוף, עוד פעם הוא פתאום שולף לך את הריצות האלה, שאתה מרגיש שהוא איטי, אבל בדיוק מספיק מהיר בשביל שאף אחד לא יתפוס אותו. וכשבצד השני עומד טוע, שאם אני מוכן לקבור מישהו, אז זה אותו, שאני לא יכול, אני לא, שפשוט במשחק מזעזע. אז כן, אז זה לא היה בכלל פייר פייט, והם בפוזיציה שאני חושב שלפני השבוע הזה, אני לא יודע אם הם מסתכלים עליהם כפייבוריטים מול בפלו, ואני חושב שעכשיו פתאום הסנטימנט קצת השתנה, זאת אומרת, הם מוכיחו הרבה במשחק הזה.
אני לא חושב שהם פייבוריטים מהבחינה הזאת, וכן צריך לדבר על ההגנה של סטיב ספגנולו, אנחנו החמנו להם לאורך כל העונה, פשוט עשו מה שעשו למיאמי, דיברנו שוב, מפגש שני של בין שתי הקבוצות, עשו אותו דבר מה שעשו במשחק הראשון, שיתקו את הרסיברים,
מאוד אגרסיביים על הקו, סניד והיל, הרי כל הקסם של מיאמי זה תזמון מדויק, ברגע שאתה מפר אותו, ברגע שאתה מפר אותו וקצת מעכב את הזה, אז פתאום טוע צריך לעבור לעוד ריד, ואין פתאום את מה שאמור להיות שם אוטומטי, ואז פתאום, אופ, זה נראה פחות מעודק.
כן, הווידאו שכולם מדברים עליו מהמשחק הזה, זה של הג'ריוס סניד שוטל את טייריק היל בדשא עם ג'ם אדיר.
איזה דשא? זה היה קרחון.
זה היה משהו, היה שם משהו. היה שם משהו. זה יותר דשא מהמחטש, בוא נגיד ככה, דיברנו על המחטש שבוע שעבר.
אל תיכנס לאורדונים, לזה, זה בעיה.
אבל צריך להגיד שדרך אגב, שבוע שעבר, זה היה שבוע שעבר, או לסוף שבוע, שחררו את נבחרת האול פרו של העונה, בעיניי אחד השמות שהיו צריכים להיות שם, זה טרנט מקדאפי קיבל, לג'רי סניד לא מופיע בנבחרת השנייה אפילו, והוא שיתק את כל מי שעמד מולו, והוא שמר על הרסיברים הכי טובים של הקבוצות היריבות, המון הסוואה של הגנות ושל כיסויים של ספגנולו, הוא אפילו, אני ממליץ ללך לראות את האינטרספשן, הוא הפך תוך כדי המהלך פעמיים את הקוורג', הוא התחיל בקוור 1 עם סייפטי אחד עמוק, עבר לקאבר 2, ואז חזר לקאבר 1 מיד עם הסנאפ. זה היה מדהים לראות את זה, וזה בלבל כל כך את טועה, ועם הלחץ, הכדור שיית ואדוארד זה חטף את הכדור. כן, לא יודע מה דולפינס יכולים להוציא, זה אני לא מסכים לגבי טועה, אני חושב הוא לא מתאים, זה לא מתאים בתנאים האלו, משחק הריצה שלהם היה בגדר נעלם.
מה זה אומר? אבל כאילו, איך אתה יכול לבנות על שחקן בפלי אוף אם הוא לא מתאים בתנאים האלו, אם הוא 0-10
בינואר? הוא צריך לדעת להתמודד עם זה, זה עדיין משהו מנטלי שהוא עדיין לא עבר אותו. כן, דברים בדרך כלל התנאים מסביבו צריכים להיות מושלמים, אבל גם הפליי קולינג של הקבוצה מסביבו, מה מקדניאל צריך לעשות? זה נראה שמקדניאל לא הגיע גם מוכן למשחק מהבחינה הזאת. כשאתה מסיים אחד מ-12 בדאון שלישי, זה אומר דרשני. זה לא רק על הקווטרבק.
אני חושב שיש לו יותר מדי חסרונות כקווטרבק בשביל להיות קווטרבק של קבוצה חזקה שמדברת חזק בפלי אוף.
אתה מדבר פה עם הבן של ניק סייבן, אתה לא יכול להגיד את זה בפניו. אתה יודע שהוא לא קשיר לשפוט את טועה. הוא גם אוהב את מק ג'ונס.
אוהב את כולם.
אתה גם אוהב את מקלרוי, לא? מי יודע שם?
גרג מקלרוי, אכן.
אי-ג'יי מקרון גם?
אי-ג'י מקרון פחות.
אוקיי.
נותן לו קרדיט.
זה איזה name dropping, תגיד לי, אורית, מי איבדנו פה בדרך עכשיו בדקות האלה?
איבדת הרבה, אני יכול לקחת אותך אחורה עוד רחוק.
בסדר. אז אנחנו נעבור לבאפלו נגד פיטסבורג, המשחק הכי צפוי של השבוע הזה, וסליחה מהמאזין שותף, הפאנליסט החרדתי נועם, שבטח היה משוכנע שמייסון רודולף הולך לחזור מפיגור 21-0 ולנצח אותו, אבל זה נגמר ב-31.
לא, אבל יש הוכחה שלא אגב. כן, יש הוכחה שהוא
האמין שינצחו.
הוא שחרר בטוויטר אחרי שהיה זה שכבר יש הנחת רווחה.
אוקיי, אז כל הכבוד, מזל טוב לנועם, ו-31-17 לפיטסבורג, לפיטסבורג, לבאפלו, סליחה נועם, זה בסדר, ניצחתם. וזה צפוי היה מאוד, לא ערן?
צפוי בעולם, no contest. גם התחיל כמה שלושה טאצ'דאונים רצופים, שהשלישי הריצה של ג'וש אלן, זה אולי המהלך הכי היפה שהיה בכל הווילד קארד הזה. נסגר די מהר, פיטסבורג אמנם לזכותם יאמר שהם נתנו קצת פייט חזרה, מייסון רודולף הראה ניצוצות, לא מספיק אולי בשביל להיות קווטרבק פותח בעונה הבאה, אבל הראה קצת לב. אבל המשחק הזה היה גמור מההתחלה, no contest.
אני חושב שברגע שאתה מאבד שני כדורים ככה, גם פיקנס וגם מאוחר יותר באנזון, זה היה אני חושב, אז אין כל כך הרבה מה לעשות, ואני חושב שהמשחק הזה לפחות הבליט את המעלה הכי גדולה של באפלו בפלייאוף הזה, אולי הטיקט שלה, זה הקשיחות שלה, רן הזכיר את הריצה של ג'וש אלן, הטאצ'דאון המנצח שסגר את הסיפור של שקיר, שראינו אותו כבר פיץ פטריק, בטוח שהוא הפיל אותו, והוא מצליח בכל זאת להימלט ולעשות טאצ'דאון, והיה גם את הדאון הרביעי שם, וג'וש אלן שכבר נראה שעצרו אותו, מצליח איכשהו נוסעים אותו אל היעד, לך לדע מה קורה, מה אני חושב שם, היה 21-10, והמיני מומנטום של פיטסבורג, באמת באפלו קבוצה שהיא יודעת לעשות העבודה, ואני חושב שהיא הקבוצה שאולי יהיה הכי קשה להפיל אותה, זאת אומרת, כדי לגמור אותם, צריך מאמץ מאוד מאוד גדול. אתה מאוד פיזית, על סף המלוכלכת.
כן, אבל אם את כבר מדבר על העתיד, ואני יודע שזה לא המקום לדבר על זה, הם מסתכלים על המראה ורואים את הסמל של קנזס סיטי, ולא בטוח שזה מספיק טוב.
בפיניים.
השדים מתחילים... נכון, אתה צודק, והשדים, והשניות, והשעון, והמהומס, והתוספת של טיילור סוויפט, ואתה יודע, לא פשוט המשחק הזה. כן ברור שהם משמעותית הרבה יותר טובים מהקבוצה שהגיעה לפלייאוף וטעות לגמרי, ושכל עונה מגיעה לפלייאוף וטעות.
פתאום לי חרוריה שהקבוצה הזאת הייתה בפלייאוף בכלל.
כן, אבל אין מה לעשות, זה לחוקי המשחק.
מישהו צריך להיות השביעי.
מישהו צריך להיות שם, והם היו שם, וכל הכבוד להם שהם מגיעים לשם כל שנה.
דרך אגב, במקום שביעי, פעם ראשונה שקבוצה במקום שביעי מנצחת מקום שני, ב-NFC קרה לנו פעם ראשונה אחרי 4 שנים.
כן, אני... אבל זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. שנייה, לא, בוא נשים את זה רגע לשולחן, זה לא אותו דבר.
או, כי הם ניצחו. ל...
לא, זה לא כי הם ניצחו, כי כולנו, הרבה אנשים חשבו שגרין ביי ינצחו.
לא חושב, לא.
לא. לא היו הרבה אנשים.
היו מספיק אנשים שהאמינו שגרין ביי יכולים לנצח. אני לא מבין
שום... אולי.
לא, לא נכון, אני לא, אני אמרתי על זה בפרק, ואני לא מבין כלום בפוטבול.
רגע, אז... הוא בוויסקונסין.
נכון. אז זה לגבי זה, זה היה ברור שהפערים במשחק הזה בין הבילס לפיטסבורג הם משמעותיים הרבה יותר גדולים, לזה נתרם גם האירוע הזה של העברת המשחק, והשלג, וכל המצטררם והברבם מצביר.
אי-ג'י וואט.
הפציעות, אז הם באו שם ליהנות ממה שנשאר בקור של בפלו, ולצחק קצת בשלג לבנות, מי רוצה לבנות היא שלג, ויאללה, והם עשו את שלהם, ועכשיו בפלו נשארו עם השדים של עצמם, ונראה מה יהיה.
שני דברים טובים, אחד, שכונת התקווה זה וויסקונסין של המזרח התיכון, תמיד אמרתי את זה.
יש פחות רדניקים, יש משהו אחר, אבל רדניקים.
אבל שתיים, צריך להגיד שבנסיבות, כמו שרציתי להגיד שדיברת על הנסיבות והכל, בנסיבות שהיו ואיך שהמשחק התפתח מבחינת העיבודי כדור, היה עוד פאמבל שבעיניי היה פאמבל ואיכשהו החזירו אותו לפיטבול.
נכון, של פיירמוט, נכון.
של פיירמוט, שפגע בקסדה כשהוא היה בחוץ, אני הסתכלתי על זה מכל זווית אפשרית, עדיין לא מבין איך הכדור נשאר אצל פיטסבורג, אני חושב קצת ריחמו עליהם השופטים, אבל איך שהמשחק התפתח, עדיין פיטסבורג הראו אופי. החזרה והקאמבק, והרגיש שיש איזשהו סף שהם יכולים לחזור, ואז הגיע המהלך כמובן, דיברת על המהלך של אלן, המהלך הכי יפה, בעיניי המהלך הכי יפה זה היה של שקיר, הדרך שלו לשמור על שיווי משקל, עוד פספוסי טאקלים ועוד קצת עיבוד השתונות של ההגנה, אובר פסוט, אבל עדיין, זה עשה את העבודה וסגר את המשחק. כן, המשחק, שוב, ג'וש אלן, כשהוא לא טועה, הקבוצה הזאת היא פי 10 יותר טובה. כשאין את העיבודי כדור האלו שעוזרים במרכאות לקבוצה השנייה, הקבוצה הזאת מתפקדת
הרבה יותר טוב. אבל כולם טועים, מה שמיוחד באלן זה שהוא מהבודדים שיכולים לטעות 3 פעמים כמו שהוא טעה מול מיאמי ועדיין לנצח, כי מה שהוא עושה טוב... זה הרבה יותר משמעותי ממה שהוא עושה לא טוב.
אני מסכים, השאלה אם זה...
חוץ לזה, זה נכון אובייקטיבית, אם אתה לא טועה, אתה ממש מצוין. לא משנה באיזה תחום.
ראיתי כבר, היו כבר דברים מעולם, אני כבר ראיתי אנשים מפוטרים גם כשהם לא טעו. אבל...
הוא לא משחק נקי לגמרי, אורי, ממש משחק נקי מול הגנה טובה, בתנאים לא קלים.
זה מה שאני אומר, אני מסכים איתך לגמרי, הוא עשה את שלו... וזה
זה, זה מדהים שאורי מסכים איתך על הדברים שהוא בעצמו אמר, כלומר שאורי מסכים עם עצמו, זה רן, אתה משהו, תאמין לי.
זה, אבל לא, אני רוצה רגע להגיד משהו על זה, תביב, אתה אמרת שכל מי שעושה את הכל זה אז הוא מצוין, אז קח את רודולף נגד בולטימור, שישלים 18 מ-20, האם אתה יכול לומר שזה בן אדם, זה היה משחק מצוין?
זה לא מה שאמרתי, אמרתי שפילוסופית,
מי שלא טועה, הוא שאורי, מי שלא טועה מצוין.
בדיוק.
ראסל ווילסון לא טעה השנה בכלל.
ראסל ווילסון טעה מלא. הטעות הגדולה שלו זה שהוא חתם על חוזה בפרנצ'ייז שוולמארט מחזיקים. זה בעיה.
הטעות הייתה של הפרנצ'ייז, זה הכירי, אבל לא ניכנס לזה.
לא, חד משמעית. אבל אני אומר, אבל יש בעלים חדשים שאף לא הכובע. אז בוא נראה בסוף מי משלם את המחיר.
טוב שאף לא הכובע ולא הכוס שתייה.
אנחנו זולגים.
ומישהו אחר.
נדב, אתה רוצה לסכם את המשחק הזה?
האמת שהיה קצת מבאס, כי הרגיש שפיטסבורג יכולים לתת יותר פייט. הם היו מאוד רשלנים בהתחלה, עם דיונטה ג'ונסון, קצת חסר, אבל בפלו עשו את העבודה. יש לי שאלה לאורי, האמת שהוא עלתה שהיא ממש מעניינת, מבחינה חוקית, יש את המהלך הזה שאלן רץ איזה 50 ומשהו יארד, ובאמצע הוא עושה הטעיה, כאילו הולך לעשות גליץ', ואז הוא לא נותן
גליץ'. נכון, הגליץ'.
איך מתמודדים עם זה? זה חוקי? כאילו מה, מה...
זה חוקי. דרך אגב, מי שהכניס את זה לתודעה, זה מיודענו קני פיקט, בשנה האחרונה שלו במכללות בפיט. הוא עשה את זה אפילו הרבה יותר מוגזם, הוא ממש כמעט ירד לגליץ'. אני לא חושב שאלן התכוון לגלוש בשום שלב, הוא התכוון לנסות להטעות שחקן ולעבור אותו, אם תשימו לב, הוא עושה תנועת גוף לצד אחד, ואני יודע שאנחנו, אף אחד לא רואה את התנועות גוף שאני עושה כרגע, אבל...
השתפרנו, הוא כבר מודע, הוא עושה את התנועה, אבל הוא מודע לעצמו שלא רואים אותו.
אבל הוא עשה תנועת גוף לצד ימין, ואז הוא חוזר וחותך בין שני שחקנים, אני לא חושב שהוא התכוון לגלוש שם, כי הוא מספיק פיזי, והוא מבין שהוא יכול לקחת איתו שני מגינים קדימה, אין דרך להתמודד את זה מבחינה חוקית. אם תזכרו, אני לא יודע אם זה היה לפני או אחרי, הוא גלש ומיילס ג'ק נכנס בו וקיבל על זה פנלטי של 15 יארד, אז אתה לא יכול, כשאתה לא מתקל אותו, אתה לא יכול כשאתה כן מתקל אותו, מה אפשר לעשות?
הוא צ'יט קוד, אין מה להגיד.
אני מסכים.
טוב, אז אני חושב שאנחנו הקפנו את כל המשחקים של השלב הזה, שבאמת היו בו אולי מיליון נקודות, אבל רק באמת משחק אחד שהיה ממש מותח, באמת, המשחק מותח זה הכי הרבה שאתה יכול לבקש, ואם לא יהיה מותח, אז שיהיה ממש ממש מפתיע, ואני חושב שאחד כזה היה, ואם לא יהיה מפתיע, שיהיה מאוד מאוד נחרץ, ואחד כזה היה גם יוסטון וקליבלנד, ואני חושב ששלושה משחקים היו די משעממים. אני מקווה שבארבע משחקים שנכונו לנו בסיבוב הבא, אני כמעט בטוח בזה, שלפחות שלושה מהם יהיו ממש ממש טובים. מישהו רוצה להגיד בלחישה שיוסטון ינצחו בבולטימור? יוסטון ינצחו בבולטימור.
אני במיוט, אני במיוט, רציתי להגיד, אני...
זה מאוד אמיץ.
מהפה שלך, ניר, מהפה
שלך. אז אני אומר שיוסטון ינצחו בבולטימור.
אני אמרתי כבר שבולטימור לדעתי לא יגיעו לעבר, אני לא ידעתי לסופרבול, בטוח לא לסופרבול, אבל עכשיו אני גם חושש לגבי גמר ה-AFC, ואני...
אין מצב, מה אתה...
אז רגע, אז אתם יודעים מה, אין מצב, אין מצב, כל אחד פה ייתן את הגמרים של החטיבות, ואנחנו ניפרד לשלום המאזינים, ונרחיב על כל המשחקים האלה בעוד יומיים. רן, נתחיל איתך.
בפלו מנצחת את קייסי, בולטימור מנצחים את טיוסטון, וסן פרנסיסקו כמובן, אובר, וכמובן דטרויט על טמפה ביי, אנחנו נסתדר עם גרין ביי, למרות שזה לא קל.
תביב.
אני אלך סולידי, אין רע להאמר על בפלו, אין משהו אחר. אני אלך עם הרייבנס. הייתי מאוד רוצה שגרינביי יעלו, אבל לא יודע. ודטרויט. אני אלך עם גרינביי, מה אכפת לי? ודטרויט.
אורי.
דטרויט. סן פרנסיסקו, יוסטון ובאפלו.
או, נדב, כן, בולטימור ו...
בולטימור וצ'יפס ודטרויט סן פרנסיסקו, כמו שמיליתי בבלוט המקורי לפני שבוע.
דרך אגב, על באפלו אני אמרתי רק בגלל שהם אמרתי שהם יגיעו לסופרבול בתחילת העונה, אבל...
אתה מאמין בצ'יפס באמת?
אני מאוד מאמין בצ'יפס, אני חושב שזה יהיה גם יותר קל ממה שאתם חושבים.
זה יהיה ממש מרושע אם שוב פעם זה יקרה.
באתי להגיד.
גם בבית שלהם, במשחק החוץ הראשון של מהאומס בפלי אוף.
חוקי הערכה החדשים, והם משחקים פעם ראשונה ויגיעו שוב להערכה. וינצחו בשתי נקודות בגלל שהלכו על שתי נקודות אחרי שהם ישימו טאצ'דאון.
אוי ובוי.
מה ההבדל? מה ההבדל? בקצרה?
שיש הזדמנות לקבוצה היריבה גם לשים
טאצ'דאון
בפלייאוף.
אז אני אאמר שזה יהיה סן פרנסיסקו מול דטרויט, אבל סן פרנסיסקו בקושי רב מול גרין ביי. דטרויט ינצחו לדעתי ב-10-14 נקודות את טמפה. ובאפלו, קושי רב מול יוסטון, שלדעתי סטראוד הולך לתת שמה 4 טאצ'דונים, וכדי שלא יחשדו בו שהוא רובוט, הוא גם מסור אינטרספשן אחד. אז אנחנו...
אני מה זה מקווה שההגנה של רייבנס יעשו ממנו קציצות, רק במה שמה אמרת.
תודה, תודה. אם זה יקרה אבל, אז אני אחגוג פה כמו אני לא יודע מה, ואנחנו נדע את זה בשבוע הבא, אבל עד השבוע הבא, כאמור, יהיה לנו פרק שיעלה לקראת הסופה, שהיא מחנה מדוקדקת יותר לכל המשחקים האלה.
עכשיו אני צריך... עכשיו אני צריך, רגע, אני צריך לחשוב איך אני מאשר את כל השטויות שאמרתי בפרק הזה. אני צריך לחשוב, יש לי יומיים לחשוב על זה.
תחשוב על זה. ואיך אתם תדעו מתי הפרק הזה יעלה? פשוט תעשה לנו עוקב בכל האפליקציות, וכל הפלטפורמות, או איך שלא קוראים לזה שאתם מאזינים לנו, וככה תקבלו עדכון כל פעם שיוצא פה פרק, 35.5, 36.4, 37.2. תודה רבה לרן, תודה רבה לנדב, תודה רבה לאורי, תודה רבה לתביב, אלו היו 1.5 מדהימות בהשתתפות, הופעת אורחת של דור צדוק, שאני חושב שגם שמעו אותה בוכה לכמה שניות, אז אנחנו ניפגש פה, כאמור, בהמשך הפלייאוף הזה, ותודה רבה שהייתם, הגעתם עד לכאן, בפרק הלא קצר הזה, שמרו על עצמכם, תהיו בריאים, ושפוטבול יהיו הצרות שלנו. היה טוב.